שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה. היום יש לנו תוכנית מרתקת, אנחנו היום שמחים לארח כאן באולפן את דוקטור יוסי אלרן, הוא מנהל המאיץ החינוכי מדעי במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן. שלום לך.
בוקר טוב.
ואיתך אנחנו נדבר על זוגות וזוגיות.
זוגיות, כן.
אבל במדע.
במדע, כן, כן.
לא, מה ההבדל בין גברים ונשים, וזה כל מה שמדברים בדרך כלל בסטנדאפ.
נכון.
זה עולם. אוקיי, אנחנו, מלבד השיחות בינינו על זוגיות, ויש לנו, אמינו לי, פרטים מרתקים, זוגיות במתמטיקה, בטבע, במדע, בפיזיקה למשל, אנחנו נדבר על עוד עניינים מרתקים שקשורים למדע וידע. כמו למשל, שימו לב, מראה מסרט מדע בדיוני כאן בישראל. אני יודע שחלקכם לא רואים אותי עכשיו כי אתם מאזינים לנו באמצעות הרדיו, וגם מי שרואה אותי לא רואה תמונה, אבל האמינו לי שכאן בישראל מראות מרהיבים, רשתות או קורים של הכבישים בגדות נחל סורק שבערי ירושלים. אתם מוזמנים לעשות גוגל, פחות להגיע למקום, כך חוקרים מבקשים, אבל לראות את זה ברשת. זה נראה ממש כמו נטיפים ענקיים של רשתות, אותם נטיפים מטאפורים כמובן יורדים מעצים. אנחנו ננסה להבין מי הוא אותו עכביש שאחראי לקורים האלה. מדובר במיליוני עכבישים שמייצרים תופעה מרהיבה ממש בימים אלה בהרי ירושלים. וגם חוקרים מהטכניון ומגרמניה הצליחו לפענח את התהליך שבמסגרתו ספוגי ים צורניים, יש ספוגי ים בים, אלה בעלי חיים, כן? הם יוצרים מחתי זכוכית. הצלחנו לפענח את התהליך עצמו של יצירת הזכוכית, ועכשיו אנחנו יודעים בזכותם לייצר זכוכית ללא חימום. מה אתה אומר, דוקטור יוסי אלרן?
מה? אנחנו ספוג ים ויוצר לנו כוס? מה? כוס זכוכית?
סוג של, זאת אומרת, הוא מלמד אותנו איך לייצר כוס או ליצור כוס בלי חימום. זה מה שמרתק, וזה די מדהים שאנחנו עדיין לומדים כל מיני טריקים מהטבע, כמו למשל, גם את הסקוטש למשל, גנבנו במרכאות מהטבע, נכון? מסירפד וכו'. ועוד עניינים שיהיו לנו, שימו לב, מחקר חדש שפורסם השבוע קובע שהיונקים הקדמונים פעלו במהלך היום רק אחרי שהדינוזאורים נכחדו. זאת אומרת שהיונקים הקדמונים בעיקר פעלו בלילה כדי לא להתעכל בדינוזאורים המפחידים, אבל ברגע שהדינוזאורים נעלמו, האמנו לי, חגיגה, מה שנקרא אצלנו יאללה בלגן. אז החלה כל החגיגה הזו. רגע לפני שנדבר עם דוקטור יוסי אלרן על זוגיות בטבע, בפיזיקה, במתמטיקה, נספר לכם חדשות לא טובות. בדרך כלל התוכנית שלנו עוסקת בחדשות טובות, אבל יש גם חדשות לא טובות בטבע. אז עיט, מכירים? אני אעשה עבור מי שאין לנו אפשרות לשתול תמונות.
מאוד דומה.
אני עושה עם הידיים כמו ממש בתיאטרון כזה צלליות. אוקיי, עיט מסוג עיט שמש שהובא לישראל במסגרת ניסיון להציל אותו מפני ציידים בגיאורגיה. שם הוא ניצוד על ידי ציידים בגיאורגיה. הוא הגיע לכאן לישראל, טופל היטב, אבל לצערנו הוא התחשמל למוות בסוף השבוע הזה. מדובר בפרויקט, הפרויקט שבמסגרתו הוא הובא לכאן, מדובר בפרויקט בינלאומי שנקרא אלופי הנדידה, שמובילים צפרים מישראל. אותם צפרים ישראלים הצליחו להביא לכאן בין היתר עיט נדיר מסוג העיט שמש. הוא באמת עוף מרהיב ביופיו ונדיר. מדובר באחד מבין אלפים בודדים שנשארו. מדובר במשהו שהוא בסכנת החדה. אז העיט הובא לישראל, כפי שאמרתי, הוא טופל היטב, אבל סוף רע, הכל רע, כפי שנהוג להפוך, או לא נהוג, אבל הנה אמרתי, בסוף השבוע הזה אותו עיט התחשמל, כשהוא עמד על, כן, בצפון הנגב הוא עמד על עמוד חשמל, ככל הנראה הוא התחשמל, לא ממש ראו את ההתחשמלות, אבל ראו את התוצאה הפחות מלבבת. כמובן שיש ויכוח בין הצפרים לבין חברת החשמל, שדווקא פועלת להילחם בתופעה הזו, והם גם מסרו שמדובר באירוע מצער מאוד מחברת החשמל, והחברה פועלת למנוע הישנות של מקרים דומים ככל שניתן. זאת אומרת, כן, בחברת החשמל מכירים בחשיבות של כל העניין הזה. טוב, ניסינו לפחות להציל את העית, או העית השמש במקרה הזה. בסופו של דבר הוא מצא את מותו מהתחשמלות, אולי גם אנחנו נלמד להיזהר, מעמודי חשמל, בזכות מותו של אותו עית. אבל בואו נדבר לרגע, רגע לפני שנדבר על אותם ספוגי ים כפי שהבטחתי, והדרך המאוד מיוחדת שבאמצעותה הם מייצרים מחתים של זכוכית, או מחתי זכוכית. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור יוסי אלרן, חפרתי מספיק, עכשיו הגיע תורך. אתה באת לדבר על זוגיות בטבע.
נכון.
בבקשה.
אחד הנושאים שבעצם פחות עוסקים בהם כתופעה כוללת, זה נושא הזוגיות.
כן.
זוגי, אי-זוגי. אני רוצה לאתגר אותך, אבל קודם במשחק.
זאת אומרת, באת לכאן עם משחק, אנחנו נתאר
משחק
כמובן
קצר?
עבור המאזינים שלנו שלא רואים, שהבאת לכאן שרבול ובתוכו ארנב.
נכון.
לא, סתם, לא הבאת בעלי חיים. לא, לא, אל תביא אסור, זה התעללות. אוקיי, אז אתה הבאת לכאן שלוש כוסות חד פעמיות, שגנבת כמובן באישור מהמטבחון כאן בתאגיד שידור הישראלי, כאן בהרצה.
נכון, כן. נחזיר אותם אחר כך. אתה רואה שלוש הכוסות האלה, הפתח שלהם הוא כלפי מעלה.
כן,
נכון?
כלפי מעלה.
כל מה שצריך לעשות, יש כלל אחד, מותר להפוך שתי כוסות בבת אחת.
זאת אומרת, אני יכול להפוך, כן. מותר לי להפוך שתי כוסות בבת אחת,
בדיוק.
כשהן כולם, שלוש הכוסות נמצאות כשהפתח שלהם מופנה כלפי אז מעלה, מה אני צריך לעשות?
רגע, מה שצריך לעשות, ששלושת להחזיר את, אני אתחיל באיזשהו מצב, אתה צריך ששלושת הכוסות, שלוש הכוסות,
נכון.
הפתח שלהם יהיה כלפי מעלה. זה הכל.
אוקיי,
אתה צריך להגיע למצב שבו שלוש... הנה,
בוא
הנה.
בואו ניכנס למצב הראשוני. אם כן, דוקטור יוסי אלרן...
מצב ראשוני, הנה.
רגע, אז מה המצב הראשוני?
הנה, נניח אוקיי. מצב כזה, ועכשיו...
אז המצב הראשוני שיוסי... רגע, מה המצב הראשוני? כי הוא
נגיד,
משתנה
לא משנה.
פה. אוקיי, זה המצב. נגיד, לא, זה משנה כי אתה... אוקיי, יופי. אז יש לנו כאן מצב שבו שתי כוסות, הכוסות הקיצוניות הפוכות, ורק כוס אחת האמצעית עם הפנים למעלה, או עם הפתח למעלה. עכשיו, לי מותר להפוך שתי כוסות?
כן, להפוך שתי כוסות. אני אדגים. בסדר, ואחר כך נעשה תוכה, בסדר?
לך מותר להפוך שתי כוסות?
הנה, הפכתי...
הפכת?
הפכתי, אתה רואה, שלוש כוסות עם הפתח למעלה. לא מסובך, נכון?
לא מסובך.
יאללה, תוכה.
תורי, אוקיי, אני צריך להפוך שתי כוסות.
יש עכשיו שתי כוסות עם הפתח למעלה, כוס אחת עם הפתח למטה.
למטה, אוקיי, בבקשה.
תנסה.
כך. לא.
לא, עכשיו שלוש עם הפתח למטה. כן, אתה צריך עם שלוש...
יוסי, יש באג במטריקס.
באג במטריקס, כן, אתה שם לב שזה בלתי אפשרי, נכון?
רגע, אני לא מצליח, אבל אתה כן הצלחת לעשות את זה.
כן, כי עבדתי עליך.
למה?
כי המצב ההתחלתי שלי היה...
יוסי, אתה קוסם, אנחנו פה בתוכנית מדע וידע, ואתה מוכיח שיש אנשים עם כוח על-טבעי.
אתה רואה, אתה... לא, יש... תדע לך שיש המון, המון, המון... מדע בקסמים. זה
רגע, זה מדהים. למה אני לא הצלחתי להגיע למצב שבו כל הכוסות עם הפתח למעלה?
אז השוני היה במצב ההתחלתי. אני התחלתי במצב ההתחלתי עם כוס אחת למעלה, עם הפתח למעלה.
נכון.
שזה מספר איזוגי. אחת זה מספר איזוגי, נכון?
אוקיי.
ואני צריך לה... והמצב הסופי הוא מצב איזוגי. נכון? שלוש... כוסות עם הפתח למעלה.
נכון.
אז התחלתי במצב איזוגי, ואני צריך להגיע למצב איזוגי, מצב איזוגי, נכון? התחלתי במצב איזוגי,
ואתה צריך להגיע למצב איזוגי גם, נכון.
צריך להגיע למצב איזוגי,
אוקיי.
וזה בסדר, כי כל פעם אני משנה שתיים, אני משנה מצב זוגי, אני לא, זה לא משנה את הזוגיות הכללית. אבל אתה, כשאני נתתי לך להתחיל, נתתי לך להתחיל ממצב זוגי.
זאת אומרת,
עם שתי כוסות למעלה.
מדובר בהקיצה.
מדובר בהקיצה, לגמרי.
רק, אז בוא...
התחלת במצב זוגי, ואתה צריך לסיים במצב איזוגי.
וזה לא אפשרי.
זה לא אפשרי כשאתה מסיים, כשאתה מסובב רק...
אוקיי, אז בוא רק תסביר לנו, באמת, תן לנו איזה משפט אחד על באמת זוגיות בטבע. הטבע שלנו מסודר בזוגות, או שלא בהכרח?
אז זה ממש לא משפט אחד, זה, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, אבל זו שאלה, זו שאלה מאוד טובה. האם אלו ולמה יש זוגיות בטבע? זאת אומרת, אנחנו שמים לב שיש הרבה דברים שבאים בזוגות, נכון? זכר או נקבה, חלקיק ואנטי חלקיק בפיזיקה, מולקולת חמצן.
שהיא באמת מסודר בזוגות, זה O2, כן. נכון? O2, חמצן, נכון.
נכון, הרבה מאוד. גם מעניין. מהגזים, גם החנקן, זה N2. אז השאלה היא, האם יש איזושהי עדיפות למספר 2?
שאלה טובה, אולי תשליך גם על הצורך של בני אדם להסתדר בזוגות, נכון. פעמים רבות.
והאמת היא, כמו הרבה פעמים שקורה במדע, אני לא יודע את התשובה, או אנחנו לא יודעים, או אני... לא יודע מה.
אבל אתה אומר שכן יש מוטיב כזה בטבע.
אז השאלה היא איך אתה מסתכל, קודם כל, השאלה היא איך אתה מסתכל על דברים. יש גם, יש לנו איזושהי נטייה להסתכל גם על זוגות, כי אנחנו, יש לנו שתי עיניים, אבל יש לנו רק פה אחד, שתי אוזניים.
נכון.
לא כל דבר בא בזוגות.
זאת אומרת, גם לא עברי הגוף שלנו, אתה צודק.
גם לא עברי הגוף שלנו.
זה באמת מדהים שאין לנו שני לבבות, למשל, משהו שהיה יכול לעזור, אם היה איזה לב לגיבוי, לא?
נכון, כן, יכול להיות שדווקא, אני מניח שביולוגים אבולוציונים ימצאו,
את הסיבה מדוע, מעניין.
ישערו מה הסיבה, אבל קודם כל נשים לב שלא, יכול להיות שזה בייסט שלנו, בייסט הכוונה שיש לנו איזושהי נטייה, זה קורה הרבה במדע, דבר שנורא צריך להיזהר, יש לנו איזה רצון לראות דברים שהם באים בזוגות, ולכן אנחנו שמים לב לזה יותר. נכון. ויש הרבה דברים שלא באים בזוגות. אוקיי. אמנם אתה מתחלק לשתיים, אבל אטום מימן, שזה החומר הכי נפוץ ביקום, בא באחד, ביחיד.
נכון.
הקווארקים, שהם חלקיק מאוד מאוד בסיסי של הטבע, באים דווקא בשלושה צבעים.
תת חלקיק, כן, נכון? כן.
כן, ואפילו הספרות, אנחנו סופרים ב-10 ספרות ולא שתי ספרות.
אז רגע, אתה אמרת עכשיו משהו מאוד חשוב. שימו לב שכשאנחנו מדברים על נושא מסוים, אנחנו נוטים לתפור איזשהו סיפור או להתייחס. הנה, הנושא שלנו הוא זוגות, והדוקטור יוסי אלרן הציג לנו את הטבע כאילו הוא מסודר בזוגות, אבל זה לא ממש נכון. זה היה מאוד אגון מצדך באמת להגיד לנו שבאמת יש בטבע גם יסודות שלא מסודרים בזוגות, ויש אלמנטים באופן כללי בטבע שהם לא בזוגיות, אבל כשאתה מדבר על נושא, אתה תמיד מנסה להדגיש או להתבונן על הטבע ככזה שיצדיק את הנושא. אז הרבה פעמים צריך להיזהר מהדבר הזה.
נורא צריך להיזהר ונורא קל ליפול בזה.
נכון. כי יש בטבע גם יש שמיניות למשל, נכון? יש את השפה האוקטלית של 8 ברמות האנרגיה או בכמות האלקטרונים וכו'.
נכון. אז אני לא יודע האם יש בכל זאת איזושהי סיבה ראשונית, סיבה פיזיקלית. יש גם סיבות, כשאתה שואל, אולי אני אחזור טיפה אחורה, כשאתה שואל האם יש סיבה, אז זה תלוי על מה אתה מדבר, על ביולוגיה או על כימיה או על פיזיקה.
מעניין.
פיזיקה נותן את התשובה אולי הבסיסית ביותר, כי אתה יכול בעצם לומר שהכל נובע מהמפץ הגדול, ובמפץ הגדול נוצר חלקיק ואנטי חלקיק, אז נוצרו דברים
שמה, אתה אומר חלקיק ואנטי חלקיק, ואני בטוח שאנשים יושבים בבית ואומרים, מה זה אנטי חלקיק? חלקיק אני מבין, הנה, קטן חלקיק. מה זה אנטי חלקיק?
אז חלקיק ואנטי חלקיק.
יש אנטי חלקיק בטבע? מה זה אומר?
בוודאי, יש, ונוצר כל הזמן גם, למשל בשמש שלנו, אבל לא באותו, אנטי חלקיק זה בעצם אותו סוג של חלקיק, רק עם, למשל, עם אלקטרון, רק עם מטען חיובי במקום שלילי. זה אנטי-חלקיק.
לכל חלקיק בטבע יש גם אנטי-חלקיק?
כן, אבל לא, אבל לא באותו, לא באותו כמות. זאת אומרת, אם זה היה באותה כמות, אז לא היינו קיימים.
אז יש איזון
בין החלקיק? למה? כי כשחלקיק פוגש אנטי-חלקיק, אז הם עוברים תהליך שנקרא השמדה או אניהילציה.
רגע, אני מנסה להבין, האם אני יכול לראות, אתה יכול עכשיו לשפוך לי לתוך היד אנטי חלקיקים?
לא, זה לא... לא. זה לא דבר שאפשר לראות, אבל
אפשר... כמו הוא ברחוב סומסום, היי, חבר.
כן, לא, לא.
אוקיי.
זה לא דבר שקל לראות, אבל אפשר...
לא, אין צורך, זה לאחר כך, אבל תודה על ההירנות, תמיר צוברי, כן.
אבל אפשר בהחלט...
אז מה זה אנטי חלקיק?
אפשר בהחלט לגלות.
יש בטבע חלקיק, במרכאות אני עושה עם הידיים כך, שנקרא אנטי חלקיק, והוא מטען מהופך לחלקיק.
נכון, נכון, יש גם אנטי יסודות על אותו זה, יש מימן, אבל אולי, ואפשר ליצור אותם, הם גם נוצרים כל הזמן, אבל ברגע שזה נוצר, הוא פוגש חלקיק, ומיד הם מייתרים אחד את השני, אבל מכיוון שיש הרבה הרבה יותר חלקיקים מאשר אנטי חלקיקים.
זה מזל.
כן.
זאת אומרת, אני יכול להעלים אותך באמצעות מציאה של אנטי חלקיקים של דוקטור יוסי אלרן. אני שם אותם פה לידך, ופוף, אתה נעלם, ואני צריך לחפש אורח אחר באמצעות אבי שמאי וענת רחל אורי.
בדיוק, אלא אם כן יש לך אנטי אבי שמאי.
אני, זה גם נכון. טוב, אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו ברשותך, אנחנו נשמע שיר, ואז נדבר על נושא מרתק ספוגי ים, בבקשה.
כדי שלא ייווצר אצל המאזינים או המצופים אי בהירות, כמובן שמדובר על חלקיקים מאוד 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 קטנים, דברים שקורים בזמנים מאוד קטנים, זה לא שזה באמת...
זאת אומרת, אין חשש...
זה לא יציב, אתה לא יכול להכין אנטי... חלקיק שמסתובב פה.
זאת אומרת, אתה קורא לציבור לצאת מהמקלטים?
לא,
ולא כן, נקרא לא, כאן לא, את מספרי
לא,
החירום.
אני לא רוצה שיהיה הבנה פה.
לא, כי הציבור הבנה. באמת כבר נכנס לממדים, כן. והסתגר שם עד לצפירת הרגעה. אבל אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחה לזוגיות בטבע, כדי לערוך לך מבדק קצר, דוקטור יוסי אלרן, האם אתה מכיר את השיר הזה?
בתוכן הנעס הוא חי לו שם. בכיף,
לא מאוד קשה. התשובה היא...
בוב ספוג.
בוב, מה אמרת?
בוב ספוג, לא.
בוב ספוג. אתה צודק לגמרי. שימו לב לידיעה שפורסמה ממש השבוע. חוקרים מהטכניון ומגרמניה הצליחו לפענח את התהליך המופלא שבמסגרתו ספוגי ים צורניים יוצרים מחתי זכוכית. בדקתי, יש שם פתח. מחתי זכוכית. ספוגי ים מייצרים מחתי זכוכית. אנחנו למדנו מהם את הפטנט הזה, אבל בואו ניתן למישהו שמבין יותר ממני להסביר את אותו תהליך. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אמיל זולוטייבקו. שלום לך מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. שלום לך.
שלום, שלום. שלום לך ולמאזינים.
שלום לך. אז בואו אולי תסביר לנו, אנחנו מכירים את ספוגי הים בגדול כיצורים מאוד ראשוניים, נכון? ומופלאים יחסית.
כן, כן. זה אורגניזם מאוד פשוטים.
כן.
וזה מעניין ביותר איך הם מסוגלים לייצר השלט מזכוכית, מתחמוצת צורן.
רגע, אתה מלמד אותנו פה משהו מרתק. אתה אומר שייצור הזכוכית הזו הוא כדי לייצר להם שלד, מין מבנה כן. כזה.
כן, כן. זה השלד שבנוי, עשוי מהזכוכית, בעצם זה תחמוצת צורן. ויותר מכך, ארכיטקטורה, המבנה של שלד מאוד מסובך, תלת מימדי, שדומה לעץ עם ענפים, ברנצ'ינג.
אז רגע, אז בואו ברשותך אני אחזור על מה שאמרת כדי להסביר למאזינים וגם לצופים שלנו. אני מדבר עם פרופסור אמיל זולוטייבקו שמסביר לנו שבעצם ספוגי ים מייצרים זכוכית באמצעות, קצת כמו שבני האדם מייצרים זכוכית, באמצעות סיליקון או צורן בתחמוצת אבל, עם חמצן, נכון?
כן, כן. זה מבנה, זה הרכב רגיל של זכוכית.
הרכב רגיל, הם יודעים לייצר זכוכית בטבע, הנה זה משהו טבעי כנראה. אבל אתה אומר שמדובר ביצירה של מבנים תלת מימדיים שהם מייצרים, נכון? באמצעות הזכוכית?
כן, ויותר מכך, כן. היצור מתרחש בטמפרטורה של מים, בטמפרטורה של חדר וקצת פחות, לעומת מה שאנושות ידעת לעשות רק בטמפרטורה גבוהה.
נכון, אז הנה אנחנו כולנו מכירים נפחי זכוכית שעומדים מעל להבה וכו', להבה
כן,
כמובן.
כן, כן, זה 1,000 מעלות צלסיוס נכון. או יותר, ורק ככה אנחנו יודעים לייצר ארכיטקטורות מסובכות, צורות מסובכות של זכוכית.
אז האם אפשר ללמוד מספוגי הים איך לייצר זכוכית בטמפרטורות רגילות או בטמפרטורות נמוכות?
כן, כן, כן. זה אוקיי. בדיוק בדיוק מה שחשבנו על ידי ניסויים במאיצים, במאיץ אלקטרוני שמספק עצמה של קרני X עצומה, משתמשים בקרני X לגילוי מבנה פנימי של זכוכית הזו, אנחנו קוראים אותם מחתי זכוכית, כי זה בעצם משהו די קטן, מילימטרים, עד מילימטרים.
זאת אומרת, אלה זכוכיות קטנות, לכן אנחנו קוראים להם מחתי זכוכית, ואתה אומר שבאמצעות קרני X או קרני רנטגן, נכון? אגב, היום בדיוק, בשנת 1895 לדעתי, התגלו אותן קרניים מרתקות. אתה אומר שבאמצעות קרני רנטגן, קרני X, אפשר למפות, להבין את המבנים המיוחדים של הזכוכיות הללו שהספוגים מייצרים.
אבל יש לציין שיש הבדל עצום בין מה שאנחנו יודעים לעשות במעבדה והשיטות מתקדמות במאיץ. אנחנו משתמשים קרן רנטגן, מה שאתה אומר, ממוקד. Mm. בממדים מאוד קטנים, כי התכונות שאני, אם יהיה לי זמן לדבר, אז מתרחשים במשהו קטן, במיקרונים, כן? בסקאלה של מיקרונים, בגלל זה אנחנו צריכים קרן ממוקד.
Okay.
ועל ידי קרן ממוקד אנחנו עושים גם דיפרקציה קרני X להגדרת המבנה וגם נאנו-טומוגרפי, להבין הבדלים בדנסיטי, בצפיפות.
בדחיסות ובצפיפות. רגע, אז מה גיליתם? כשמיפיתם את, את מחטי הזכוכית של ספוגי הים, מה גיליתם? מה הטריק okay. שלהם?
אז עכשיו גילינו ראשית כל על ידי ננוטומוגרפי, זה בעצם סיטי שעושים בקופת חולים, אבל בקרן ממוקד, ב-100 ננומטרים קוטר. אז אנחנו גילינו שבאמצע של כל מחט לאורכו יש איזה סיף מאוד קטן, קטר משהו כמה מיקרונים, והוא מלוי בחלבונים. אבל המילוי הזה לא סתם כאוטי, אלא מאוד מסודר, מחזורי, דומה לגביש, עם סימטריה משושה.
אוקיי.
ובעצם הסיב הזה מוביל, הוא עובד כמו, כמו מדריך, מוביל של בניית הזכוכית סביבו לכיוונים מסוימים. ברגע שהחלבון הזה, הגביש הזה בעצם חלבוני, גודל לכיוון מסוים, אז סביבו יש בנייה של זכוכית גם לכיוון הזה. באיזה שלב הוא מקבל פקודה מהתאים לסיים את הגידול לכיוון הזה וללכת לכיוון אחר, אתה מקבל כזה ענף, כן? סיוף. והכיוון השני גם מוגדר על ידי סימטריה של גביש חלבון.
טוב, אני ברשותך, אנחנו נעצור את השיחה הזו, פרופסור אמיל זולוטויאבקו, מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, כי זה נשמע תהליך מרתק, וכך בני אדם יכולים ללמוד איך להפיק זכוכית גם בטמפרטורת החדר. אתה כמובן מוזמן להתארח כאן בתוכנית שלנו ולספר לנו בעריכות על התהליך הזה.
אוקיי.
אז אנחנו נגיד לעורכת שלנו, ענת רחל אורי, ליצור איתך קשר. תודה רבה לך על השיחה הזו.
כל טוב, תודה וכל טוב. בוקר טוב.
להתראות. והאנדר הזה, הקשיבו לו, דוקטור יוסי אלרן, האם אתה מכיר את המוסיקה הזו? אתה יודע על...
שאלה עם מבחני מוזיקה
היום. אתה
קודם זה היה בובספוג, אבל זה לא נשמע כמו בובספוג.
לא, זה לא בובספוג. המוזיקה הזו היא מוזיקת האוסקר, הגלאם וה-Money Fashion Success, והיא מרמזת על בואו לאולפן של הגדול מכולם, יקיר האומה, נציג הוליווד כאן, יונתן גטלי שעבר את ג'אט. אנחנו ננהל את השיחה הזו באנגלית לבקשתו. אז הלו, ג'ונסון נגאף, לשעבר ג'אף.
הלו, דודו.
הלו, we are talking, we want to talk yes. about זוגות בטבע. We have talked.
אני חייב להגיד מילה.
Yes, in English.
About English.
Yes, אתה טוב באנגלית הרי, אתה, נכון?
אני אנגלי במקור.
אתה אנגלי במקור, הוא אנגלי והוא בריטי.
אבל היה מומנטום של מחמאות.
אז אני חייב...
אז הוא רוצה ללכלך עליך.
לא, אני חייב להגיד שבאנגלית המילה לזוגיות... בטבע הוא המילה parity. אני מניח שבא מהמילה pair או צמד.
נכון. אבל יש... צימוד.
צימוד, כי יש... אבל בparity יש... אז יש מילה אחרת שלא קשורה לparity לזוגי ואיזוגי. עוד ואיבן.
מה זה אומר? על איזו הבחנה הם עומדים שם מעניין?
אני לא יודע, אבל בעברית המילה זוגיות קצת מוטה, כי יש זוגיות, אבל יש גם זוגי ואיזוגי. זה נשמע כאילו זוגיות.
מעניין.
זו מילה של...
צימוד וזוגיות.
כן, היה יותר אולי מדויק להפריד בין התכונה של משהו שהוא...
מעניין.
לתכונה אנחנו קוראים זוגיות, אבל אולי היה צריך מילה אחרת לתכונה מאשר להגדרה עצמה, אם זה זוגיות.
בואו נחזור אליי.
אתה מבקר את השפה העברית.
סליחה, יונתן.
דוקטור אוסרלן, אתה מבקר את השפה העברית. יצאת מתנשא על שפה עברית. לא, בסדר.
בואו נחזור למחמאות.
אוקיי, הגיע לכאן יונתן גאף, לשעבר ג'אף. קדימה. אנחנו מדברים על זוגיות.
כן, נכון.
יש.
אתה יודע, יש אפקט כזה שנקרא מאוד מפורסם, שידוע כפחד במה.
ודאי.
ולכן אומרים שנוצרו כל מיני פתרונות בשביל להתגבר על פחד במה של אדם יחיד עם מיקרופון אחד על הבמה.
מצוין מה שאתה אומר. אתה אומר שהרבה יותר קשה להיות סטנדאפיסט, אדם אחד שעומד על במה, מאשר צמד קומי. נכון. זה מאוד נכון.
הדברים שאתה עושה ראויים להערכה, דוד.
תשמע, זה באמת הרבה יותר קל להיות על במה עם עוד מישהו, ואם הקהל שותק, אז אתה יכול להסתכל אחד על השני ולצחקק, אבל כשאתה לבד ועושה סטנדאפ, אין לך, זה אתה מול הקהל. הזוגיות היא בינך לבין הקהל, וזה הרבה יותר מפחיד. אתה צודק שצימודים קומיים, אחת מהתוצאה היא תוצאה של פחד. זה יפה, זו הבחנה יפה.
כן, הרבה זוגות קומיים, ובכלל בבידור, אומרים שאחד הדברים הכי מפחידים בעולם זה שקט על הבמה.
בסטנדאפ קוראים לזה צרצרים, שאתה שומע כזה את הצרצרים.
בדיוק, השכחה לפעמים, החוסר העקביות, ולכן הצמד הוא בעצם הפתרון האידיאלי כדי לפתור את הסוגיה הזאת.
או להתמודד עם הפחד, אבל אתה צודק שצימודים או צמדים קומיים.
הוא בא לחפות על הרבה מאוד דברים. אומנם צריך לחלוק את התהילה, וזה לא רק פרושקטור אחד.
ואת הכסף.
ואת הכסף, בדיוק.
כן.
אבל יש לזה גם הרבה מאוד יתרונות, ואנחנו רואים בעצם אלפי זוגות בעולם הבידור, אנחנו לא יכולים לנות את כולם, אבל אני אתן לך כמה מהם מאוד בולטים, שהמערכת יחסים ביניהם בזוגות האלה, בצמדים האלה, היא מאוד מאוד מעניינת.
מאוד מעניינת וגם דומה, כן, נכון? וגם זה דומה, ממש דפוס דומה.
וכמעט תמיד מובילה לפירוק ולקלאש. אנחנו מכירים את זה עוד מהימים של מקס סנט, מהסרטים האילמים, הצמדים הקומיים.
לורל והרדי.
נכון,
למשל,
גם, נכון.
למשל, לורל והרדי.
מה שקראו בשנות ה-80 וה-70, השמן והרזה. זאת הייתה תקופה ללא פוליטיקלי קורקטנס, הוא היה שמן, שמן, רזה, רזה. אבל זה נכון.
אחד המקרים הבודדים שבאמת היחסים שלהם היו טובים עד הסוף, עד שהרדי נפטר. ובמשך המון 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 שנים.
ובאמת הייתה ביניהם מערכת יחסים מאוד מעניינת, נכון? של, באמת בדרך כלל בצמדים קומיים הם לא אותו דבר, זאת אומרת יש תמיד הבדל.
אז הנה מגיעה הנוסחה בדרך כלל. מה שקורה זה בוא ניקח למשל את הדוגמה של ג'רי לואיס ודין מרטין, שהוא צמד קומי, או אבוט וקוסטלו, למשל. יש את ה... זה בדרך כלל מתחלק כך, האדם המשוגע או המשלומפר, או המביך, שבדרך כלל קוראים לו כל הטעויות, הוא זה שמביך את כולם, הוא זה שמדבר לו לעניין, הוא האנרגטי והקופצני.
נכון,
זה,
ילדותי, זה עושה ילדותי, בלגנים, נכון?
המבולגן. והצד השני שהוא המבוגר האחראי.
שהוא גבוה יותר בדרך כלל. נכון, זה באמת נכון.
נכון, נכון, יפה, מעניין, לא חשבתי
לא,
על זה.
לא, אז אני מיד אמשיך את נכון. הדברים האלה. אם אפשר לשמוע את המוסיקה, הרבה אגב מאזינים מעירים לנו שאנחנו משתמשים במילה אנדר, והם לא יודעים מה זה, הכוונה היא לאנדר מוסיקלי, גם שולחו לי כל מיני תחדישי לשון
שטיחון, שטיחון.
שטיחון מוסיקלי. בואו נשמע את מלחמת הכוכבים. האם אפשר לשמוע את מלחמת הכוכבים? גם... הנה, שומעים, איזה יופי. אז הנה, נכון. גם במלחמת הכוכבים יש שם צימוד קומי או צמד קומי בין רובוטים.
נכון.
וזה משהו מעניין, רובוט גבוה ופטפטן וחרדתי, לבין רובוט קטן ומשעשע שהוא יותר נמוך וגוץ כזה.
נכון.
זאת אומרת, גם בתחום הרובוטיקה או הרובוטים יש לנו צמד קומי, כשיש הנוהגים לומר, או יש שטוענים שהצמד הקומי הראשון בעולם נוצר בספר דון קישוט, על ידי וואו, סרבנטס, נכון. שזה נכון. היה דון קישוט, שוט הגבוה המטורלל עם העוזר שלו סנשו פנסה, או כל אחד קורא לו אחרת, פנצ'ה וכולי, אבל בואו נקרא לו פנסה, שהוא הנמוך המבולגן יותר, אבל לפעמים הרבה יותר אגב חכם מהגבוה שהוא פטפטן, אבל דון קישוט וסנשו פנסה היו הצמד הקומי הראשון, ובאמת על פי התבנית הזו נוצרו הרבה מאוד צמדים קומיים, ואתה צודק, עד היום.
נכון, זה בעצם קצת נובע מהחיים, אומרים שהרבה מאוד אנשים מתחברים בגלל החוסר שיש להם, והמציאה של הדבר הזה אצל הצד השני.
הפוך, נכון, הפכים.
בדיוק, אחד הוא משלומפר, אחד הוא מדויק, אחד הוא נוירוטי והשני רגוע, ולמה זה בעצם קורה? כי אני מניח שזה קשור קצת לחוקי הפיזיקה. בן אדם, אחד הוא רוטט, והשני כל הזמן מנסה להרגיע אותו.
אז הנה, כמו שאמרת, חלקיק ואנטי-חלקיק. אתה דיברת, חלקיק, אנטי-חלקיק, איזון בין שני הפכים, נכון?
והם נמשכים אחד לשני.
נכון.
כי הם צריכים אחד את השני, וככה הם גם עושים אקטיבציה אחד לשני, מפעילים אחד
נכון,
את השני.
נכון, נכון.
ולפעמים זה באמת קורה מצחוק. ג'רי לואיס היה באמת הכי משוגע שיכול להיות. ג'רי לואיס שנפטר השנה, וואו.
כן.
עברו כבר הרבה מאוד שנים מאז שהם התחילו, הוא ודין מרטין, דין מרטין נפטר. דין מרטין היה חתיך, היה סטרייט גיי, סטרייט לא במובן הסקסואלי של המילה, אלא במובן
הרגיל.
בדיוק, בדיוק.
כאילו נורמלי, הרגיל.
בדיוק.
זאת אומרת, זה לא אמירה שאף אחד לא כן נורמלי ולא, שלא תסתבך פה, יונתן.
למשל, ג'ק למון ווולטר מתאו, שהוא צמד אדיר שהופיעו בדרך כלל בסרטים המופלאים של בילי ווילדר. כן. הזוג המוזר זה של ניל סיימון, נכון? ומה שהיה קורה זה שבדרך כלל וולטר מתאו היה כאוס, השמרן, חסר מוזיקה של אוסקר.
לא, תמיר צוברי, אני אומר לך, כי הוא כרגע מכוון שיר שהוא פתיח של תוכנית טלוויזיה, ומיד נשאל את דוקטור סלרן אם הוא מזהה את הפתיח דווקא של תוכנית בישראל. אפשר להשמיע? רק תשלים את המשפט.
לא, רציתי להגיד לך שבדרך כלל היה נוצר מצב שבו המשוגע והכאילו המצחיק יותר,
כן.
הוא זה שכותף את כל התהילה, כמו במקרה של ג'רי לואיס. מעניין. ודין מרטין נשאר כאילו קצת בצל, ובעצם הקריירה שלו הייתה יותר מוזיקלית.
אגב, זה מאוד נכון, כמו שאמרת, הסטרייט גאי הגבוה, או כאילו רציני, שלצידו עומד השובב. בסופו של דבר הציבור תופס את השובב כמצחיק, והוא לא מבין שהקשר ביניהם זה מה שמצחיק.
בדיוק, לפעמים הסטרייט גיא, הבחור הרציני,
נכון.
יכול להוביל לפאנצ'ים הכי הכי חזקים, נכון. וטובים, שאין שום סיכוי שהיו קוראים בלעדיו.
נכון, מה שנקרא מרים להנחתה.
כן.
נכון, והוא דמות חשובה.
נכון, ותמיד אומרים שהבחור הרציני יותר, הוא היה זוכה בכל החיזורים של הבנות, כי בעצם עם המשוגע, מה יש לעשות איתו?
מעניין, אז הוא זוכה לחיזורים של
כל אחד ירוויח.
נשים, כן, אבל כן. לא ראו בו כמצחיקן.
בדיוק, בבית לא רוצים מצחיקן, בבית רוצים את הגבר הרציני.
רוצים סוכן
ביטוח. אני כמובן מדבר בהכללות.
כל הכללה גסה, והסתבכת פה עם כל ארגון אפשרי.
עם כל ארגוני הלאה.
מזל שהרייטינג לא מטורף.
יש גם זוגות קומיים של גבר ואישה, נכון? כמו הכל במשפחה אחת.
אני משער שגם זה לא כל כך משנה אם זה גבר ואישה או גבר וגבר וכו'.
יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, למשל.
נכון, עדיין היה ביניהם את המבנה הזה שבאמת יונתן גפל שעבר ג'אף סרטט לנו. בוא נשמיע פתיח של תוכנית טלוויזיה שגם שם היה צמד קומי מהמופלאים שהיו, בבקשה. הנה, האם אתה מזהה את השיר הזה, דוקטור יוסי אלרן? רחוב סומסום, נכון.
וואו.
הנה.
ואתה רומז ל...
אלי מואר ויוני רכטר שכתבו מילים ולחן.
אריק ובנץ.
נכון, אריק ובנץ. שימו לב, צימוד, אריק היותר גבוה ומתבאס, הסטרייטמן, מה שאת קראת, הסטרייט הנורם, כאילו, הרגיל יותר.
הנה, עוד פעם
תצודק,
עוד פעם גבוה וצער.
נכון, ואריק...
השמנמן.
השמנמן הנמוך יותר שעשה, זה שלמה ברבא היה...
זהו, מצחיק שהסטרייט גיא זה ברבא.
נכון,
זה
ברבא, והקומי יותר זה היה יוסף שילוח, לא רבים ידעו שאותה בובה עם הקול החמוד כל כך, זה אותו יוסף שילוח מהסרטים שאנחנו מכירים, זה היה אחת שחקן מופלא, אבל גם מדבב מופלא מסתבר, ובאמת הם היו מאוד מצחיקים ביחד,
מאוד מצחיקים. ויוסף שילוח אמר שזה אחד הדברים הכי יפים שהוא עשה בחיים שלו, דרך אגב, עם כל אסקימו לימון וחגיגה בסנוקר ועוד.
זה באמת היה סוג של תפקיד חייו מבחינת זה שאני חושב שגם מי שלא אהב אותו, לצערנו הרבה אנשים יצאו נגדו וכולי, ולא העריכו את הכישרון העצום שהיה לו, אבל איכשהו כשהוא היה אריק זה היה בסדר.
עכשיו שים לב דודו, שכמעט, נדבר בהכללה כמובן, כמעט כל הזוגות הגדולים והמצליחים מתפרקים.
אבל זה, אני חושב שכמעט כל זוגיות מתפרקת, כי קשה להחזיק מעמד לאורך זמן, לא? הופעות, כל ערב כמעט ביחד, זה אנשים שכבר שונאים את עצמם, אולי מפתחים אגו ורוצים שההוא יהיה יותר עשיר מההוא. הרי בדרך כלל מה שמפריד בין אנשים זה כל מיני אגו, כסף או דברים שהם לא רלוונטיים לאומנות, וזה עצוב.
זה קורה גם הרבה מאוד, אתה צודק, גם בזוגות מוזיקליים, אנחנו מכירים סיימון וגרפונקל כמובן, שהתאחדו וחזרו והתאחדו וחזרו. וגם זוגות קומי וכולל כאלה בארץ שכבר נשכחו מזמן, למרות שהם היו אדירים, טל ומשה,
נכון.
ארז ואברי.
נכון, זה החיבורים הראשונים המיתולוגיים בתחום הנונסנס, באמת בדיוק, מהמוצלחים בדיוק. ביותר.
מהמוצלחים ביותר.
ממש.
וכנראה שבאיזשהו שלב, בגלל שאנחנו עוסקים כאן באומנות הבמה, באמת כל אחד רוצה להתבטא בעצמו, או...
אולי כל אחד רוצה להוכיח שהוא יותר מוכשר מהאחר, נכון, זה מה שמדהים.
נכון, בזה. וזה מחזיר אותנו לסרט שאני ממליץ לכולם לראות בדרך פיראטית כזו או אחרת, אם יצליחו להסיק, זה נקרא... The Sunshine Boys, זה סרט שצולם פעמיים, עשו את זה בעבר עם ג'ורג' ברנס ווולטר מתאו,
כן.
ולפני 20 שנה עשו חידוש לזה עם פיטר פלק ווודי אלן. זה על שני קומיקאים שפעם, עכשיו הם כבר זקנים, ופעם הם היו הלהיט ההוליוודי והברודווי הגדול ביותר, והם לא מדברים זה עם זה כבר 20 שנה, אבל רוצים להחזיר אותם לעוד פעם אחת לסרט, לקריסמס, לחג המולד, והם מציעים להם המון המון כסף, והם לא מוכנים, אבל הם מציעים להם עוד כסף, ואז הם נשברים, ואז הם יושבים ביחד. והקטעים הקומיים שקורים שם ביניהם, זה פשוט מופת קומי.
ואתה צודק שבסופו של דבר, באמת הרבה פעמים זוגיות בימתית וכולי, מסתיימת בנתק מוחלט.
בנתק מוחלט.
ואנשים שלא רוצים לדבר.
ג'יגן ושום אחר, שהיו הצמד היידישאי, המיתולוגי, שאומרים
שאחד
הצמדים הגדולים בעולם, מבחינת ההצלחה שלהם הקומית.
גם להם זה קרה.
אז הם עבדו עם מתווך. הם היו יושבים באותו מקום, והיו אומרים, תגיד לו שאנחנו עולים במופע, אנחנו עושים כמה רגע, תגיד, תענה לו.
עצוב כמה כולנו פתטים, כל בני אדם, ויש אגו ויש זה, וגם...
בסוף האגו מנצח.
אמר ובכה. תודה רבה ליונתן גטלי שעבר ג'אט, שנאלץ לעזוב אותנו כרגע, נכון? אתה טס להוליווד.
להוליווד.
המטוס ממתין כאן בקרמיניצקי בחוץ, אז תודה רבה לך, יונתן ג'אט. שטס באמצעות מטוס הג'אף שלך, אבל אתה תהיה איתנו מחר, נכון? אתה תלווה את המשדר מחר כאורח מרכזי, אז תודה רבה לך, ואתה כמובן יכול לצאת מיד אחרי שדניאלה בן יאיר ותמיר צובר יפזרו פרחים להנעתך, כפי שביקשת. האם אנחנו יכולים לדבר על הכבישים, אבי שמי, כי אנחנו רוצים כרגע ברשותך, דוקטור יוסי אלרן, לשאול אותך עוד שאלה, אבל הפעם זו לא התקלה. האם אתה חושש מהכבישים? האם זה ייצור שהוא מפחיד אותך?
אני מאוד אוהב.
מאוד אוהב. האם אתה חושש מהמילה הכבישים? כי כך צריך לומר, למרות שאנשים אומרים הכבישים, צריך לומר הכבישים.
הכבישים צריך להגיד?
הכבישים, כן. מה לא תאמין? הכל פה זה חיבורים למילונים. טוב, שימו לב, אז אנחנו ברדיו, ואנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו לא יכולים להראות לכם מה קורה כרגע בישראל, אבל אתם יכולים לראות באמצעות מנוע חיפוש גוגל, שבימים אלה קיים בישראל מחזה שנראה כאילו לקוח מסרט מדע בדיוני, אלפי רשתות של הכבישים בגדות נחל סורק שבערי ירושלים, רשתות שצונחות מעצים שם באזור, מדובר במיליוני הכבישים מסוג פיגיוניות או פיגיונית. אנחנו רוצים לדבר על התופעה הזו עם חבר צוות במדע גדול בקטנה ומנהל קבוצת הפייסבוק צילום פרוקי רגליים, אורן אוסטר, שלום לך.
בוקר טוב.
אז בוא ספר לנו, מה קיים בימים אלה? לא נגלה ממש איכן וכו', כי אני מבין שאתם בין היתר לא רוצים לקרוא לציבור הרחב להגיע, זו תופעה שהיא טריקית.
בגדול, התופעה קורית בנחל סורק בערי ירושלים.
אוקיי.
מה שרואים זה נחל שכל הגדות שלו מכוסות ברשתות הכבישים, נראה כאילו מישהו פרס וילון לבן על כל הצמחייה בגדות הנחל.
וזה באמת נראה מדהים הדבר הזה.
זה נראה מדהים. אם תסתכלו בתמונות, כמובן למי שאוהב הכבישים זה נראה עוד יותר מדהים, אבל גם למי שרק נהנה מהתפאורת סרט אימה הולווין, יכול ליהנות מזה.
עכשיו, מדוע אותם הכבישים, מי הם אותם הכבישים שיצרו את זה? למה הם עושים את זה?
זהו, הכבישים הם הכבישים שקוראים להם פגיוני. אוקיי. למה הם יוצרים את זה? בסך הכל רואים אותם, אם מסתכלים מקרוב, רואים אלפים מהם, על כל כמה מטרים, זאת אומרת, מדובר כנראה בתופעה של מיליוני הכבישים לפחות, וואו. שיוצרים ביחד את כל הרשתות. וההשערה, כרגע, אף אחד לא יודע בדיוק למה הם יוצרים, אבל ההשערה היא שהנחל הפסטורלי שזורם הוא למעשה מזוהם בשפחים מתוארים חלקית, ממתקל התיאור של ירושלים.
אוקיי.
ובסך הכל השפחים גורמים, קודם כל הם יוצרים המון חומר אורגני במים, והרבה חיידקים שמפרקים את החומר האורגני גורמים לכך שיש מעט חמצן במים. ואז בסך הכל המערכת האקולוגית בנחל היא מאוד דלה, והיא מורכבת ברובה מימשושים, שהזחלים שלהם מאוד עמידים לתנאים האלה.
אוקיי.
בסופו של דבר ימשושים זה כמו יתושים קטנים כאלה שלא עוקצים, הם יוצאים מהמים, מתופפים, ואז הכבישים יש להם שפע מזון אינסופי, וכך אומר... הם יכולים להתרבות.
זאת אומרת שהכבישים עורבים לאותם יבשושים קטנים?
כן.
וואו, אוקיי, אני מבין שהתופעה היא לא רעה לכל למערכת האקולוגית, נכון? אחת היא תולדה של באמת ההתערבות שלנו, אבל מדובר במעשה שהוא טוב לנחל.
זהו, התופעה היא מעשה תולדה למה שאנחנו, להתערבות שלנו שהיא שלילית בעצמה.
כן.
ומצד שני, הרבה טוקבקים מדברים, אוקיי, אז בואו נרסס הכל, נשמיד הכל, מעבר לזה שמדובר באמת בשמורת טבע, ששם לא אמורה להיות שום התערבות, מדובר בתופעה שכנראה מנקה את הנחל.
מנקה את הנחל, אבל הצבעת פה רגע את התופעה. יש באמת את הטוקבקיסטים, שלא משנה מה קורה, הם קוראים מיד לפגוע באנשים ולפגוע בכבישים ולהראות להם מה זה. זאת אומרת, התלעמות גם בתחום הכבישים, אתה אומר.
גם בתחום, אין מה לעשות. הכבישים זה בעל חיים שלמרות שרוב הכבישים, וגם הכבישים בנחל סורק, הם לא מזיקים לאדם. הייתי שם כמה פעמים, הם לא ניסו לנשוח אותי בשום צורה, אבל יצא להם מוניטין שלילי, שלא בצדק.
אוקיי, בבקשה, יש פה שאלה מדוקטור יוסי אילן, בבקשה.
כן, אני רוצה לשאול, האם הרשתות האלה בעצם זו עבודה שיתופית של הכבישים? האם הם פועלים ביחד?
שאלה מצוינת.
האמת שזו שאלה מצוינת. ככל שידוע לי, מדובר בהתגודדות, זאת אומרת, בכבישים שטובים את הרשתות חיים ביחד, אבל אין להם איזו היררכיה מסודרת כמו בעלי חיים חברתיים. זאת אומרת, אני לא בטוח שהם באמת מארגנים עבודה וטובים ביחד, אלא פשוט נהנים מעצם הכמות האדירה שמאפשרת להם גם לבנות את אותן רשתות שיתופיות, ללקוט טרף, לשלוח את הצאצאים.
קצת כמו הבנייה העירונית שלנו. פה בית, שם בית, בית תכנון מראש okay. כזה. תגיד, אני מוכרח לשאול, האם מדובר, זה לא הפעם הראשונה שהתופעה הזו מתרחשת בעולם, נכון?
לא, קודם כל בארץ היא כנראה, ראיתי אותה גם שנה שעברה ומאוד אפשרי שהיא הייתה כבר שנים באותו מקום.
אוקיי. Okay.
ובעולם היו תופעות דומות, בטקסס הייתה תופעה דומה עם אותו סוג של הכבישים דרך אגב. באוסטרליה אנחנו פעם בכמה שנים שומעים על איזה שיטפון ששדות הופכים ללבנים מרוב רשתות הכבישים.
אוקיי, אז אתה אומר שזו לא הפעם הראשונה שהתופעה הזו מתרחשת, מדובר בתופעה שהיא תולדה של עבודה, פרי עמלם של מיליוני הכבישים שנקראים פיגיונית, נכון? מדוע הם נקראים ככה? אגב, אתה יודע? זאת אומרת, אני לא מכיר את השם הזה, אתה יודע?
האמת ששמעתי שתי גרסאות שונות, אוקיי. אחת שהגוף, המילה, זה מהמילה פיגיון.
כן, זאת אומרת, הגוף שלהם מזכיר מין סכין כזה או פיגיון?
האחת שמתי שהם סוגרים את הרגליים, הגוף שלהם מזכיר פיגיון. הגרסה השנייה שהאגפי פה שלהם, מה שהם אוכלים איתו, נראה די אמתני, אז יכול להיות שזה משם. כרגע אני לא יודע מה מהגרסאות מכונה, אבל שתיהם הגיוניות.
אוקיי, אז טוב, קודם כל זה היה מרתק. אגב, אתה גם מנהל קבוצה בפייסבוק שנקראת את צילום פרוקי רגליים. אנחנו מזמינים כמובן את הציבור גם להצטרף לקבוצה שלך. מה מהות הקבוצה הזו? פרוקי רגליים הכוונה היא בין היתר להכבישים, אני מבין.
כן, פרוקי רגליים זה חרקים, הכבישים. הקבוצה עצמה כרגע גם מתעסקת בזוחלים שאין שום קשר טקסונומי ביניהם. רק אנשים שאוהבים חרקים הרבה פעמים גם אוהבים לטעות ונחשים. וחוץ מזה אני גם כותב בדף מדע גדול בקטנה.
כן, ששם אפשר באמת להנות מהרבה מאוד עובדות, טריוויה, שאפשר ללמוד ממנה ומאמרים.
כן, ובסופו של דבר, אני בעיקר כותב גם על חיידקים שזה המקצוע הדי ג'וב שלי, וגם על פרוקי רגליים שזה התחביב שלי.
זאת אומרת, פרוקי רגליים זה התחביב, אבל העבודה הרצינית שלך זה חיידקים. זה העבודה, כן, הרצינית, המעונבת.
בדיוק.
וואו.
ופרוקי רגליים, הציבור, בסך הכל שפתחנו את הקבוצה, זה נראה כמו חבורה של כמה עזועים שאוהבים חרקים. וכרגע יש לנו מעל 22,000 איש, מה שאומר שכבר
זה לא ממש
למיינסטרים.
כמה, נכון, לגמרי, זה לא רק כמה הזויים. ואגב, אם כבר הזויים, אז עדיף שאנשים הזויים יעסקו בצילום של חרקים ופרוקי רגליים וכולי, ולא במשהו אחר. זה מדובר באחלה תחביב בעיניי.
הנה, עכשיו יש לך 22,001. אני מאוד
כן,
אוהב חרקים.
כן, נעשה לכם לייק ונצטרף
אגב,
לקבוצה.
אגב, נדמה לי שאנחנו בחרקים, בתחום הזה עוד יש המון חרקים שאנחנו עוד לא גילינו, נכון?
יש במטבחון פה כבר כמה שלא גילינו, דוקטור יוסף. תפתח את הקפה שם.
כן, חרקים זה אחת הקבוצות שיש, חושבים שיש הכי הרבה מינים שלא נתגלו בהם.
אני רוצה להודות, תודה רבה לך אורן אוסטר, חבר צוות במדע גדול בקטנה, ומנהל קבוצת הפייסבוק צילום פרוקי רגליים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
אנחנו מדברים על זוגות.
על זוגיות, כן. זוגי ואי זוגי.
נכון.
אנחנו מכירים את זה בעצם עם מספרים. אולי אם נתחיל עם המתמטיקה, יש מספרים זוגיים, יש מספרים אי זוגיים. המספר אפס הוא זוגי או אי זוגי?
שאלה מצוינת. שאלה טריקית, לא?
לא כל כך.
הוא לא מתחלק בשתיים.
קודם כל, כן מתחלק. אפס מתחלק בעצם בכל מספר.
זה אפס. נכון, אסור לחלק באפס. זאת אומרת, שתיים לחלק לאפס זה לא אסור.
אסור, נכון.
זו טעות, אבל אפס חלקי שתיים זה אפס. אז הוא כן מתחלק בשתיים.
אז הוא מתחלק בשתיים.
מה, זה אומר שהוא זוגי?
אז כן, הוא זוגי. כן? כן, אבל אתה אפשר לראות את זה על ציר המספרים, כי זה הולך זוגי, אי-זוגי, זוגי, אי-זוגי, נכון?
אחד, נכון, יפה.
אי-זוגי, שתיים, זוגי.
אז אפס הוא מספר זוגי, יש לנו כותרת, אנחנו נעביר את הכותרת הזו לאופר ברקאי מהחדשות.
אבל ההבדל הוא שבעצם המספר, אפס, הבן זוג שלו הוא עצמו.
מה זה אומר?
הבן זוג של אחד הוא מינוס אחד, הבן זוג של שתיים הוא מינוס שתיים.
מקביל שלו בציר המספרים מעבר לאפס, מעניין. זאת אומרת, אפס הוא אפס.
בכל זאת יש באפס משהו ייחודי. הרבה חידות יש שקשורות, שהפתרון שלהם הוא פתרון של זוגיות.
כמו מה למשל?
למשל, יש לך 25 שקלים, נניח.
כן.
ואני אומר לך, תפרוט את זה ל-10... לעשרה מטבעות, כשמותר להשתמש במטבעות של...
אני אשתמש בדף רגע, כי זה נקרא לי מסובך. אוקיי, מה אני צריך לעשות?
אתה צריך לפרוט 25 שקלים.
25 שקלים, בבקשה.
לעשרה מטבעות.
עשרה מטבעות.
מותר להשתמש רק במטבעות של שקל או 5 שקלים.
או 5... וואה, זה שאלות...
האם זה אפשרי או לא?
לא יודע, אבל...
האם זה אפשרי או לא? האם אפשר לפרוט 25 שקלים?
לפני הקפה של הבוקר, לפני ההוגיה.
לעשרה מטבעות. מותר להשתמש רק במטבעות של שקל או של 5 שקלים.
רגע, בוא נראה, וזה 10. מדובר ב10 מטבעות נכון, בדיוק, נכון?
נכון,
אז
בדיוק.
אז בוא נראה אם אני אקח...
ורמז, מדובר בשיקולי זוגיות.
לא, אז רגע.
זאת אומרת, אני לא, לא מבקש ממך לעשות את זה, אני שואל האם זה בכלל אפשרי. והתשובה היא...
לא, 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 ממש לא.
נכון.
למה לא?
למה לא?
מעניין.
כי מדובר ב... מספרים, עשרה מספרים אי-זוגיים, נכון? סכום של עשרה מספרים?
סכום של עשרה מספרים, נכון, אי-זוגיים.
והמספרים הם כולם אי-זוגיים, כי זה או אחד או חמש.
יפה.
וסכום של...
נכון.
סכום של עשרה מספרים אי-זוגיים חייב להיות זוגי, כי סכום של מספרים אי-זוגיים הוא זוגי עם המספר, המספרים האי-זוגיים.
סכום של מספרים אי-זוגיים... זאת אומרת, מספר אי-זוגי פלוס מספר אי-זוגי, זה בהכרח יהיה מספר זוגי.
סכום של מספר זוגי של מספרים אי-זוגיים.
אוקיי, זה כבר יותר מורכב. האמת שאני מרחם על המאזינים שלנו. לא, זה נכון.
לא, לא תמרחם.
לא, אז בוא תסביר את זה שוב.
בוא נעשה את זה פשוט עם דוגמה. הרבה פעמים אפשר פשוט עם דוגמה. אם יש לי שלושה...
סכום של...
מספר זוגי של מספרים אי-זוגיים.
אוקיי. זאת אומרת, מספר זוגי ועוד מספר זוגי.
מספר אי-זוגי ועוד מספר...
או מספר אי-זוגי ועוד מספר אי-זוגי ועוד מספר אי-זוגי ועוד מספר אי-זוגי. אלה ארבעה.
ארבעה מספרים אי-זוגיים, הסכום שלהם יהיה זוגי.
זוגי. האמת היא
הגיוני. אחד ועוד שלוש זה ארבע.
נכון, נכון, הגיוני.
שלוש ועוד חמש זה שמונה.
נכון.
אחד ועוד שלוש ועוד חמש.
נכון, נכון, נכון.
זה תשע, כי זה שלוש. סכום של מספר אי-זוגי של מספרים אי-זוגיים.
זה נשמע מסובך, אבל אתה צודק.
הרבה פעמים זה ככה עם מתמטיקה. זה נשמע מסובך, זה נקרא מסובך שכותבים את זה. אבל לכן, אחד התפקידים שלנו במכון דוידסון, בהוראת המתמטיקה, הוא באמת לקחת את הדברים שנשמעים או נכתבים מסובכים ונסות להסביר אותם בצורה יותר פשוטה.
ואם זה לא עובד, אז בסוף תמיד אפשר לראות משהו מתפוצץ בניסוי ומשהו מרהיב בדיוק.
כן, אבל זה לא אותו דיוק. מתמטיקה זו הפנינה של המדעים.
זה אומנות אחרת באמת מתמטיקה, נכון? זה משהו אחר לגמרי. אוקיי, אז הנה למדנו שיש איזשהו עניין שקשור לזוגי ואי-זוגי, כמובן, בתחום המספרים.
ואפשר לפתוח חידות. אני אחות חידה, אבל לא אגלה את התשובה שלה, אולי המאזינים ירצו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו. פרש מתחיל, פרש במשחק השחמט, כן? מתחיל ממשבצת פינתית בלוח שחמט, וחוזר לאותה משבצת אחרי מספר מסוים של מהלכים.
אוקיי.
האם מספר המהלכים הוא זוגי, אי-זוגי, או שאי אפשר לקבוע?
אני אומר לך שאי אפשר לקבוע, לא כי בדקתי, אלא כי אי אפשר לקבוע בשעות האלה.
אפשר, המאזינים בוודאי.
בלי קפה, בלי הוגיה.
בפייסבוק. פרש מתחיל ממשבצת פינתית בלוח שחמט,
כן.
וחוזר לאותה משבצת אחרי מספר מסוים של מהלכים. האם מספר המהלכים הזה הוא זוגי, אי-זוגי, או שלא ניתן לקבוע?
ואתה מוכן לגלות לנו את התשובה?
לא.
לא. אוקיי.
אולי בסוף השידור, או פעם הבאה.
בסוף השידור זה יהיה קליפהנגר, שתבוא לפעם הבאה.
דיברנו על זוגיות גם בטבע, ואני רוצה להזכיר פה...
הזכרת שיש יסודות קודם כל, שמסתדרים בזוגות. גם חמצן זה O2. יש שתי מולקולות של חמצן, הן הופכות להיות אחת בעצם, סוג של, לא? מולקולה של חמצן מורכבת משני
אטומי חמצן.
חמצן, נכון, משני, זה, כן. זה המדויק.
מולקולה של...
אחת של חמצן היא בעצם שני אטומי חמצן, נכון? זה O2.
בדיוק. אז קודם כל אמרנו שבטבע יש הרבה פעמים דברים שבאים בזוגות, והזהרתי ואמרתי, האם זה נובע מאיזשהו משהו פיזיקלי, או שזה, האם זה בכלל קיים? והזהרנו מפני...
יש יסודות שהם לא שתיים, נכון? יש שלוש או שמונה.
כן, כן. מיד אני חוזר ליסודות, אבל חשוב הנקודה הזאת שהסברנו קודם כל, לא רק בכימיה, אלא באמת יש הרבה דברים שבאים זוגות. תאים מתחלקים לשניים בדרך כלל, יש גם כאלה שתאים סרטניים, תא, כשהוא מתחלק. יש גם תאים שמתחלקים ליותר משניים, בתאים סרטניים. אבל באמת, הרבה מאוד דברים באים בשתיים, האם יש איזו סיבה, או האם אנחנו בסך הכל שמים לב לזה יותר, וזה לא תופעה אמיתית. אלה נושאים שבאמת קשה מאוד לקבוע, אבל אני רוצה לדבר דווקא על היסודות, משהו שאנחנו כן יודעים. היסודות שמופיעים בטבע, היסודות שנמצאים בטבלה המחזורית,
כן.
מסתבר שיסודות שיש להם מספר אטומי שהוא אי-זוגי, כן. מספר אטומי שהוא אי-זוגי.
כמו מה למשל, תן לנו דוגמה, כי אנחנו...
כמו למשל...
אמרת שחמצן הוא זוגי.
כן, חמצן הוא זוגי, מימן הוא אי-זוגי, אבל זה לא רגע, דוגמה טובה. ליטיום למשל.
ליטיום כמה...
ליטיום זה שלוש.
ליטיום שלוש, כן. אוקיי, ליטיום. כן. אותו יסוד שהוא ליטיום... כמעט למעלה בטבלה המחזורית, נכון? נכון, הוא השלישי.
נכון. הוא השלישי, בור חמש.
בור, כן. כן. אוקיי.
כן. אז... היסודות האלה הם נפוצים פחות מאשר די. היסודות שיש להם מספר אטומי זוגי.
הם יותר נדירים. אומרת, יסוד...
הם יותר נדירים. למשל, ברזל
כן.
הוא הרבה יותר נפוץ.
כי כמה...
היסודות...
זה ארבע ברזל?
מה?
כמה זה ברזל? באמת פרום F-E? לא מעניין. אבל אתה אומר, שהוא נפוץ כי הוא מספר זוגי של אלקטרונים או נויטרונים.
מספר אטומי, כן. מספר אטומי...
מספר האטומי שלו, סליחה. כן, כן, כן.
מספר האטומי זה מספר האלקטרונים או ה...
רגע, אז בוא נעשה סיכום ביניים של מה שעברנו עד עכשיו, כדי שלא נתבלבל. אתה אומר שכן, יש... נושא הזוגיות הוא כן קיים בטבע, גם בתחום החומרים, בכימיה, גם בפיזיקה, כפי ש... גם בביולוגיה. ודיברנו גם על מספרים זוגיים וגם על אי-זוגיים, והנה, זה נושא משמעותי, וגם דיברנו על יסודות, שאותם יסודות מסתדרים פעמים רבות במולקולות שמספר האטומים שם הוא אי-זוגי וזוגי, ואתה אומר שמספר היסודות בטבע שהאטומים שם הם מספר זוגי נפוצים הרבה יותר מאשר אי-זוגי. והנה, ולמדנו באמצעות
פייל. נכון, זאת אומרת, היסודות כן. קודם כל דיברנו על מספר אטומי, אז מספר אטומי הוא מספר הפרוטונים שנמצאים בגרעין של האטום.
אז רגע, בוא נעצור ברשותך את השיחה הזו כדי למנוע נזק, כמובן, למאזינים שלנו. והמוסיקה הזו מבשרת על עיסוק בדינוזאורים. נכון. מחקר חדש שפורסם השבוע קובע שהיונקים הקדמונים פעלו במהלך היום רק אחרי שהדינוזאורים נכחדו. זאת אומרת שהדינוזאורים נכחדו והופ, היונקים עברו למשמרת יום. חוקרי אבולוציה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט ובבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב איששו את ההשערה, זאת אומרת הוכיחו שההשערה הנכונה, ההשערה הייתה משנות ה-30, שהיונקים הקדמונים פעלו בעיקר בלילה כדי לא להתעכל בדינוזאורים, פר הגיוני, בינינו פר הגיוני. אבל ברגע שהדינוזאורים נעלמו, יאללה בלגן, אפשר לחגוג גם ביום. המחקר התפרסם השבוע בכתב העת Nature, Ecology and Evolution. כדי להבין איך מוכיחים טענה כזו ואיך נערך המחקר, אנחנו נשמח לדבר עם חוקר האבולוציה והאקולוגיה של יונקים ומסיים דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, רואים האור, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, סקרנת אותנו מאוד, כי זרקת את הדמיון שלנו, או שזרקת אותנו לתקופה שאנחנו תמיד נהנים לנסות ולשער מה היה שם, וכן הצלחתם לאשש או להוכיח את הטענה הזו?
תשמע, קודם כל אני לא יכול להגיד שהצלחנו להוכיח, אבל הממצאים שלנו בהחלט מתיישבים איתה יפה מאוד.
אז, אוקיי, בבקשה, אז אנחנו נשמח לשמוע.
בדיוק, אז קודם כל, ראה, דינוזאורים מוכרים סיפור נהדר, אבל אנחנו חקרנו יונקים.
אז רגע, אז תורידו את האנדר ותמצאו האנדר מרגש של יונקים. לא, האמת שהמוזיקה... יונקים. ג'ון וויליאמס, זה טוב לנו גם ליונקים. אוקיי.
כן, כן, זה יונקים מאותה תקופה, בואו נסיע.
זהו, זה אלה, מדובר ביונקים קדמוניים, היונקים...
המוזיקה של הדינוזאורים...
נכון, כי לא רבים יודעים, אבל באותה תקופה, באותה תקופה של הדינוזאורים, כן היו יונקים, נכון?
בהחלט היו.
כן.
בהחלט היו, ולכל אורך התקופה, זה אומר שהיונקים לא הופיעו מתישהו אחרי הדינוזאורים, אלא פחות או יותר באותו זמן.
באותו זמן.
הופיעו גם יונקים וגם דינוזאורים, אנחנו מדברים על... לפני יותר מ-200 מיליון שנה.
וואו. 200 מיליון שנה, גבירותיי ורבותיי.
200 מיליון שנה, זו עוד הערכה, כן, זהירה. ולפחות בממצאים המובנים, מהר מאוד רואים שהדינוזאורים גדלו לממדים עצומים, ופחות או יותר השתלטו על המערכות האקולוגיות היבשתיות.
אוקיי.
והיונקים נשארו כנראה חיות קטנות למדי, במקרה הטוב הגיעו למשהו כמו 10 או 20 קילו, אבל הרוב היו קטנים בהרבה, כלומר החוקרים משערים שחיות בסדר גודל של אח בראש, או אולי טיפה יותר גדול, אבל ארנבון זה כבר יהיה גדול בשביל רוב היונקים, מאותן תקופות.
אוקיי.
ומה שאנחנו מצאנו במחקר הזה, שמאשש בעולם, מתיישב היטב עם ההשערה שהיונקים היו ליליים, זה קודם כל באמת שאבות ליונקים היו ליליים, שהיונקים הראשונים היו פעילי לילה, ומה שיותר מפתיע, כלומר, זה שהיו פעילי לילה, כבר היו השערות טובות, וזה לא היה, זה לא מפתיע, נגיד ככה, החוקרים כבר פחות או יותר הצביעו על זה לא מעט זמן.
אוקיי.
אבל מה שאנחנו נותנו, ואכן, עוד לא הראו את זה לפני זה, זה שכמעט מיד עם היעלמות הדינוזאורים, מופיעים יונקים פעילים ביום.
זאת אומרת, באופן אולי טבעי, אם אני הייתי יונק קדום, זה מה שהייתי עושה, ברגע שהדינוזאורים נעלמו, הייתי פותח בקבוקי שמפניה או פטל, תלוי בגיל כמובן, ויוצא לחגוג ביום.
אז אתה חושב שזה כל כך קל, אבל תחשוב על חיה שפעילה בלילה במשך, או שאבותיה כבר מזה 150 מיליון שנה, הם פעילי לילה מובהקים, עם ראיית לילה, עם האוכל שלהם, הם מוצאים אותו בלילה. מה יש להם לחפש ביום? הם צריכים להתמודד עם זה.
אתה צודק לגמרי שאם... רגע, אתה קודם כל תיקנת אותי לעניין לגמרי, ואנחנו נחזור לנקודה הזו. אתה צודק שאם אני באמת יונק שרגיל לפעול בלילה, וכל החושים שלי מכוונים או בנויים כך שאני אפעל באמצעותם בלילה, פתאום לצאת באור היום ולפעול זה משהו שהוא לא טבעי לי. אז איך זה קרה באמת?
בדיוק. בדיוק, ואיך זה קרה? זאת שאלה טובה. אנחנו, לפי המחקר שלנו, היונקים הראשונים שמסגלים פעילות מעורבת, כלומר גם יום וגם לילה, זה לא היה מיד מעבר מיום מלילה ליום, סליחה, אלא היה איזה שלב ביניים שבו היונקים שהיו פעילים ביום, היו פעילים גם בלילה, לפי הממצאים שלנו.
אוקיי.
וזה לקח להם בטח מאות אלפי ומיליוני שנים להסתגל לנישה החדשה הזאת של פעילות באור יום. תחשוב שאם אתה למשל נמצא בחדר חשוך בזמן, אתה תוכל להתחיל לראות קצת פרטים של מה שקורה שם. אם מישהו פתאום ידליק לך את האור, אתה מסולבר בצורה שאתה לא מסוגל לראות כלום.
נכון.
כלומר, צריך להיות איזשהו תהליך הדרגתי שיסגל את העיניים שלך להתמודד עם עוצמות אור כאלה שנמצאות באור.
והתהליך עצמו הוא בעצם אבולוציה או התפתחות של מוטציות שאפשרו להם לפעול בתנאים האלה?
התהליך עצמו יהיה הסתגלות הדרגתית, כן, של הפיזיולוגיה של היונקים לתנאים שנמצאים באור יום.
אבל רגע, אם היונקים במקור פעלו בלילה, זה אומר שכולנו, יש בנו איזשהו DNA של יצור לילי? אולי לכן אנחנו לא נרדמים בלילה?
תראה, אני לא חקרתי DNA, הניחוש שלי, וזה לגמרי ניחוש, הוא שיש בנו משהו מהליליות הזאת.
מעניין.
יותר מזה אני אגיד לך, אנחנו, הקופים, לצורך העניין בני אדם, אני מכליל באותה קבוצה של הקופים. האב הקדמון של הקופים היה אחד המינים הראשונים שעבר לפעילות יום מובהקת, כלומר ויתר לחלוטין על פעילות לילה.
וואו.
בני האדם, לצורך העניין, הם אחד ממיני היונקים, אני לא אגיד בודדים, אבל משהו כמו 5% מהיונקים, ממיני היונקים שמותאמים לפעילות ביום. יש לנו ראייה שמותאמת לפעילות ביום, וזה יוצא דופן, כי לכל שאר היונקים, גם יונקים שפעילים ביום, מערכות הראייה עדיין מותאמות במידה זו או אחרת לראייה.
די, וואו, איזה תובנה מעולה, או גילוי מדהים. זאת אומרת, רק לנו בגדול, רק לבני האדם, יש ראייה שממש מותאמת ליום?
והקופים.
וואו.
והקופים. יש בתמורות 300 מיני קופים.
וואו.
וכן.
אז פרות ישנות, כאילו פעילות בלילה, או רואות יותר טוב בלילה?
פרות פעילות גם ביום וגם בלילה, אבל הראייה שלהן לא מותאמת במיוחד לפעילות ליום.
זו הזדמנות גם לקרוא לציבור לא לאכול אותן.
אני שמח שהעלית את הפרות, למרות שזה לא רכם, אבל החיה הראשונה, היונק הראשון שאנחנו, לפי המחקר שלנו, שמצאנו שהתחיל לפעול גם ביום וגם בלילה, ממש אחרי שהדינוזאורים נעלמו, זה סדר גודל של פחות ממיליון שנה, שמבחינה אבולוציונית זה באמת כמעט שום דבר, זה ממש מיידי. אז היונק הראשון שהתחיל לפעול גם ביום וגם בלילה, היה אב הקדמון של מפריסי הפרצה, שבקבוצה הזאת נכללים הגמלים והפרות, האיילים, וואו. החזירים וגם הלוויתנים. ואב הקדמון של כל אלה היה פעיל גם ביום וגם בלילה.
אוקיי, טוב, שמע, זה באמת מרתק שהצלחתם שוב אולי, או הצלחתם לאשש את הטענה הזו, שבאמת היונקים הקדמונים פעלו בלילה, אני שוב חוזר על זה עבור המאזינים שלנו, ורק שהדינוזאורים ממש נעלמו לאט לאט, ובתהליך הדרגתי היונקים הסתגלו לתנאים של יום, ופעלו באמת במהלך היום.
כן, כן, ומאז שהתחילו היונקים הראשונים לפעול ביום, אנחנו רואים עלייה, מתמדת במספר המינים של יונקים פעילי יום.
ותגיד לי, אם באמת נצליח כמקובל בהוליווד להפיק מדם של יתוש שנחלה בענבר דינוזאורים, אז בני אדם יחזרו לפעול, בני אדם ואושר היונקים יחזרו לפעול ביום? זאת אומרת, אם יהיו פה דינוזאורים, אני חושב שמפחד אני אצא לקנות במקולת רק בלילה, באמת. זה נראה לי טבעי.
כשדינוזאורים יסתובבו ביום, אז אני מניח שכולם ירצו להתחבק.
כן, ולצאת...
יעברו את פעילותם ללילה.
אם בכלל, בלילה. טוב, תודה רבה לך, רועי מאור, זה היה מרתק. רועי הוא חוקר אבולוציה ואקולוגיה של יונקים. הוא מסיים דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, ואתה גם, אגב, מוזמן להתארח אצלנו באולפן. אשמח לדבר איתך כאן באולפן. תודה רבה.
תודה, אני אשמח.
רצית להשלים נקודה מסוימת לפני שנמשיך הלאה, נכון? דיברנו על זוגות מספרים, דיברנו על יסודות בטבע, קצת התבלבלתי, אבל בסופו של דבר הסברת לנו באמת למה הכוונה כשאת אומר יסוד זוגי ויסוד אי-זוגי, נכון?
כן, הכוונה היא, התייחסתי למספר האטומי, זאת אומרת...
מהו מספר אטומי? מה זה?
מספר אטומי זה מספר הפרוטונים באטום, או מספר האלקטרונים באטום, זה אותו מספר בדרך כלל בטבע.
זאת אומרת, כל אטום בטבע יש לו מספר אחר של אלקטרונים ופרוטונים. נכון, זאת אומרת, נכון. זה מספר זהה, מספר האלקטרונים בדיוק. הוא זהה למספר הפרוטונים.
נכון, בדרך
נכון?
כלל.
הוא הפרוטונים, כן. נכון שם, אבל יש מספר זוגי ויש אי-זוגי.
נכון, מימן למשל יש לו פרוטון אחד ואלקטרון אחד.
כן, כן.
הליום?
שניים, נכון, כי הוא השני בטבלה המחזורית.
שני פרוטונים
ושני אלקטרונים. ליתיום, שלוש.
בדיוק. שלושה פרוטונים ושלושה אלקטרונים, וחמצן, למשל, יש לו שמונה פרוטונים ושמונה אלקטרונים.
אז לזה התכוונת כשדיברת על מספר זוגי.
על מספר אטומי. מדובר על המספר הזה, והסברתי בעצם את חוק אודו הרקינס, שגילה למעשה שיסודות שיש להם מספר אטומי זוגי, נפוצים יותר בטבע מאשר יסודות שיש להם מספר אטומי אי-זוגי. זאת אומרת...
כשאתה אומר בטבע, הכוונה היא לכל היקום או
לכל היקום, לכל היקום.
מה אתה אומר? די.
יש יוצא מן הכלל... יוצאים מן הכלל היסודות שיש להם מספר אטומי נמוך, המימן, ההליום, הליטיום והבריליום והבור, הם יוצאים מן הכלל, פשוט זה קשור לתהליך היצירה שלהם. יסודות שנוצרים בתהליך גרעיני בשמש, בהשמשות, בכוכבים, הם באמת, החוק עובד עבורם. זה מעניין. המתכות, היסודות היותר כבדים.
נזכיר באמת שמתכות כמו זהב, בעצם רוב היסודות המורכבים בעולם, שהם לא מימן והליום וכו', הם תולדה של סופרנובה, או איזה תהליך נכון. אסטרונומי מטורף, או, נכון?
נכון, נכון.
הזהב לא נוצר בכדור הארץ, אלא הוא הגיע אלינו מחלל, מתפוצצות של כוכבי נויטרונים, כפי ששמענו לאחרונה, נכון. או סופרנובה וכו'.
נכון.
מעניין.
נכון. ואילו היסודות הקלים ביותר נוצרו ממש עם המפץ, עם המפץ הגדול, okay. המימן בעיקרו, ולכן המימן הוא, הנפוץ, הוא היסוד הנפוץ ביותר, למרות שיש לו מספר אטומי אי-זוגי.
נכון. אז יש הבדל אחת.
בעצם... כן. כן.
אז, okay.
אז זה ההבדל בעצם בין היסודות הקלים ליסודות הכבדים, אבל באמת בשביל יסודות מבריליום או פחמן והלאה, באמת החוק הזה עובד, והיסודות עם היסודות שיש להם מספר אטומי זוגי הם נפוצים מעניין. יותר ככל הנראה, ככל הנראה, משום שהאלקטרון, האלקטרון לא אוהב להיות חופשי, אלקטרון לא אוהב להיות בזוגות, ולכן כאשר אנחנו אומרים משל שחנקן יש לו שבעה אלקטרונים, נעשה את זה בצורה קצת מופשט, קצת יותר פשוטה, כן? אז הוא מחפש משהו להשלים למספר זוגי, הוא מחפש תמיד לתרכובות.
מעניין. מעניין מאוד. אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו על היסודות, כדי לשמוע את המוזיקה שתבשר על השיחה הבאה. שים לב. האם אתה מכיר את היצירה הזו, דוקטור יוסי אלרן? ודאי תזהה את המכשיר.
נכון, הכתיבה.
נכון, זה מה שבעבר. זה מעבד התמלילים של היום, הוורד, היה בעבר מכונת כתיבה.
נכון.
צ'ייקובסקי? לא, 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 זה הרבה יותר מאוחר, לדעתי זה אנדרסן, היוצר מאוחר. בזמן צ'ייקובסקי, לדעתי, כתבו עם נוצה ותרנגולת. היו טובלים תרנגולת בתוך דיו, כותבים והיא הייתה צועקת את הטקסט. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור סמדר כהן, היא לשונאית התאגיד. בכל שבוע אנחנו מדברים על מילות השבוע, אותן מילים שכיכבו. במהדורות החדשות, אז קודם כל נאמר שלום לדוקטור סמדר כהן.
בוקר טוב דודו.
שלום לך, אז באמת במהדורות החדשות או בתוכניות האקטואליה השתמשו במילים רבות השבוע, האם טעינו בחלק מהמילים הללו? האם השתמשנו בהן לא נכון?
לא לגמרי, יש אחת שכן, אבל אולי תרשה לי, אז שמעתי שאתם מדברים על זוגות, זוגות וזוגים, אז אולי אתה רוצה לדעת משהו למילה זוג גם באותה הזדמנות.
בואי, ברשותך נשאל את דוקטור יוסי אלרן, הוא מנהל את השידור, אם אתה מעוניין לדעת משהו על המילה הזו?
כן, בדיוק, האמת שהזכרנו קודם שבאנגלית המילה לזוגיות, התכונה זוגיות, אם משהו זוגי או אי-זוגי, באנגלית זה מילה שלא קשורה בזוג, במילה זוג. באנגלית זה parity. באנגלית יש מילה לתכונה, לזוגיות, parity. האם משהו הוא זוגי או אי-זוגי, ויש מילים אחרות, odd ו-even, לזוגי ואי-זוגי. לעומת זאת, בעברית אנחנו משתמשים אותו...
כמו שאמרנו, זה צימוד. זה יותר זוג או צימוד.
בדיוק.
מעניין מאוד.
יותר צימוד, אבל בעברית אנחנו משתמשים באותו שורש זוגיות, לתאר גם את התכונה וגם את ה... דבר עצמו, אם זה זוגי או אי-זוגי.
מעניין.
נכון, אז בעברית באמת יש, לעברית באופן כללי יש נטייה כזאת שכל מה שקשור באותה משפחה או באותו הקשר כללי של תוכן יוצרים מאותו השור, זה ההבדל הגדול בין שפות שמיות לשפות אודו-אירופיות ואחרות. שבאמת השורש הוא נושא את עיקר המשמעות, ואחר כך הספציפיקציות נוצרות מתוך הדבר הספציפי, כן? ולכן אנחנו רואים זוג באמת שמשמש גם לזוגיות וגם לזוג תאומים וגם לזוג בכל הקשר אחר שהוא בעצם שניים. ובן יהודה, אליעזר בן יהודה הידוע כמחיה השפה העברית, כותב במילונו על המילה זוג שקודם כל שוב, העברית היא חלק משפת, חלק ממשפחת הלשונות השמיות, אז גם בארמית אנחנו אומרים זוגה.
אז רגע, רגע, רק מאחר ואמרת את זה מעט, נזכיר, אנחנו שפה שמית, נכון? אנחנו בני שם, ולכן גם העברית היא שפה שמית, גם הערבית, נכון?
נכון, גם הערבית, הארמית, העתדית, אוגרית.
לכן באמת יש קשר מדהים בין עברית לערבית, והרבה מאוד תופעות לשוניות בעברית, אפשר להסביר אותן באמצעות התבוננות בערבית.
נכון מאוד. כן. מקובל שבעצם יש מה שאנחנו מכנים במחקר, השפה הפרוטו-שמית. זאת השפה, בעצם שפת האב טיפוס של השפות השמיות למיניהן. וממנה, זאת שפה כמובן תיאורטית, היא לא, אין לנו שום מדויות על קיומה.
זאת אומרת, לא הייתה מניחים. שפה באמת שאני, שאנשים דיברו, אף אחד לא דיבר פרוטו-שמית, אף אחד לא...
אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו חייבים בעצם להסביר איך התפתחו הענפים של כל השפות השמיות. מעניין. אז אנחנו בעצם נועצים מין נקודה כזאת על הקיר, וממנה מסתעפים כל מיני ענפים. וזרועות, וכל אחת מן הענפים בעצם מתפתח בדרכו שלו. יש כמה תיאוריות גם על הגישות ועל איך התפתחו וכולי, אבל לא ניכנס כאן. רק נאמר שבאמת הערבית נחשבת בהרבה דברים כשפה ששימרה יותר מן הייצורים הפרוטושמים.
אוקיי.
ולכן אנחנו יכולים לראות הרבה, אנחנו יכולים להסביר הרבה דברים דרכה. אז בערבית גם אנחנו אומרים זוג' בשפה המדוברת, או זאוג' בשפה...
מתחתן, נכון, מתחתן בערבית, זה באמת מהשור זוג. די, נכון.
נכון, בדיוק.
הופך לזוג בערבית, יפה.
נכון, נכון, לגמרי, בדיוק מאותו הדבר. אז הנה, אצלנו יש התחתן, ובערבית עדיין נשמר הזוג' מהמקור שלו. ואומר אליעזר בן יהודה, שלמרות, שים לב, הוא בעצם, הרבה פעמים אליעזר בן יהודה אוהב לתת את המקור לשורשים או למילים, והוא אומר, אף שבזמן קדום מאוד הייתה כבר המילה זאוג' בערבית, ושום ערבי לא פקפק במקורה הערבי, אף על פי כן כבר החליטו החכמים שהיא אינה שמית, דווקא, ומקורה בלשון יוונית, ששם אומרים זורון, מין ריאה כזאת שהיא בעצם המקבילה של גימל, כמו באגו, שזה אגו, כן?
די. כן, אז המקור הוא יווני?
כן, כך כותב בן יהודה.
וואו. ואפשר לסמוך עליו או שמדובר בחפר?
הוא אומר שבעצם המילה זוגון ביוונית פירושה צמד בקר, וממושג זה נתפשט שימושה על כל מה שמחובר משני דברים דומים. הנה לך ההסבר.
באופן כללי, הרבה מילים התייחסו בעבר לבקר, גם שמות וכולי.
נכון, וגם בתוכניתנו על האותיות הזכרנו את האלף שהייתה אלוף בקר.
נכון, וואו, זה מרתק. זאת אומרת, הזוג הראשון היה באמת זוג...
העולם היה חקלאי, אני מזכירה לך.
בקר היה משהו מאוד משמעותי שיצריך מילים, בשפה, והמילים האלה התפשטו והתרחבו. מעניין.
נכון. אז זהו, זה באשר לזוג' שלכם, ואם אנחנו עוברים אלינו לחדשות באקטואליה שלנו, אז אולי נדבר רק על שני דברים, כי אני חושבת שאין לנו ממש המון זמן.
אוקיי.
תגיד לי אתה כמה יש לנו.
יש לנו בין דקה לחמש שעות. יכול להיות שנבטל את
המשטר
של המעבדה עם גילמר.
אז תעצור אותי כשאתה מרגיש מציטה.
אוקיי, אז סיימנו. תודה רבה לדוקטור סמדר.
יום נעים, ברישת שלו.
ביי, תודה רבה. היה יפה מאוד.
רגע, אני רוצה לשאול עוד לפני שזה, רק...
לא, סיימנו. ביי, תודה רבה לך. שיהיה יום טוב.
תודה, להתראות.
רציתי לשאול אם יש קשר בין למילה זוג.
זוג, של פעמון.
של פעמון.
זו מילה שמופיעה או בפעמונים או בפסיכומטרי על פעמונים, אבל מעולם לא שמעתי מישהו שמשתמש בה. להסביר שזוג זה לא האימבל, אלא החלק השני בפעמון, נכון? בפנים הזה, כן.
כן,
לא בפנים, הפוך, הגוף של הפעם. זה הגוף, לא?
הגוף, בפנים זה האינבל.
האינבל, נכון, אתה צודק. ככל שזכור לי מהפסיכומטרי. אבל רגע, בואי נזכיר בכל זאת כמה מילים שכיכבו השבוע.
דורש עיון, אני מבטיחה לפעם הבאה שאנחנו נענה את זה.
לא, זה בסדר גמור, אבל האם יש מילים שכיכבו השבוע?
כן, בואו נדבר על מילות השבוע. קודם כל, יש לנו ממש חדש מאתמול, יש לנו קרן קיימת לישראל, נכון? פרשת קרן קיימת לישראל, שאלו אותנו אם לומר הקרן הקיימת לישראל או סתם קרן קיימת לישראל.
מה התשובה?
אז השם הנכון הוא כמובן קרן קיימת לישראל, והשם הזה הוא מושתת על על משנה שיש לנו, על משנה שיש לנו כמובן במשנה, שכתוב בה, ואלה דברים שאדם שאוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ובעצם מדובר במה? המייסדים של קרן קיימת לישראל התכוונו לרמוז ליהודי העולם בזמנו, כן? כשהקימו את הקרן הקיימת לישראל, שזה היה לפני בערך 113 שנה נדמה לי, רצו לרמוז ליהודי העולם, תתרמו, והקרן, כלומר הרווח הזה של מה שאתם תורמים היום, יעמוד לזכותכם בעולם הבא. כלומר, כדאי לכם לתרום להקמת מדינה, להקמת ארץ ישראל, לקניית, הרי הרעיון של קרן קיימת לישראל היה להזמין אנשים לתרום כדי שיוכלו לרכוש אדמות.
קרקעות, כן. אבל זה באמת עבד, אגב, אנשים שקנו, שילמו כסף לקרן קיימת לישראל, הגיעו לעולם, לגן עדן, או שמדובר שוב בעוקץ נדלני, בהמשך לפרשת הקרקעות החקלאיות, שלא מופשרות.
התחקירנים שלנו עדיין עובדים על...
אולי צריך להרוג תחקירנים שתגיע לעולם הבא ותדווח באמצעות משקפיים.
ועוד דבר שהיה לנו בחדשות היה חבל קטלוניה. ואם אנחנו בענייני חבל, אז קודם כל חבל קטלוניה כמובן אזור או מין רצועת אדמה שכזאת. ואנחנו שואלים את עצמנו, אז למה חבל? אז חבל, יש לנו בעצם שני חבלים בעברית. יש חבל בצרה בחט וסגול בבית, ויש חבל בסגול בחט וסגול בבית.
אה, זה מנוקד אחרת? אוקיי, מה המשמעות של כל אחד מהם? מעניין?
אז חבל בצרה, קודם כל הנטייה שלו היא חבלי, כמו חבלי משיח של נעמי שמר, כמו חבלי לידה של התאגיד,
שאתה הלכת לדוגמה המובהקת, מה אני אגיד לך?
זה מה שאנחנו כל היום אומרים, נכון? חבלי לידה, חבלי לידה.
בסדר גמור, אבל
אני... זה גם לידיעת הציבור.
שזה בעצם צירי לידה?
זה כמובן חבלי לידה של יולדת, כן, כמובן. מדובר בצירי לידה. המשמעות של חבל כזה שהוא בצירי וסגול זה מכאוב, כאב.
מעניין.
כאבים של לידה, כאבים של משיח, כן? לקראת הסבל שלפני. לעומת זה, יש לנו חבל בסגול וסגול, שהנטייה שלו היא חבלי כביסה, ולא חבלי כביסה, כן?
חבלי כביסה.
והוא במשמעות של חוט.
חבלי, או, מעניין.
חוט עבה ששזור מחוטים רבים אחרים, או מיתר, מכאן בא חבל ארץ. וקוריוז קטן שאתמול גילו לי זה שנעמי שמר בשירה חבלי משיח מתברר, הקליטה בגרסה הראשונה חבלי משיח. ואז קיבלה הערה ואמרו לה, לא, את לא מתכוונת לחוטים של המשיח, אלא למכאובים של לפני
בו. ואז פרשת השיר הפסקי, לא נשמעה טלטלה כזו בישראל, מיד נעביר את הדברים לגואל פינטו, לקובי ברקאי, ולשכלל מהדורות החדשות, נעמי שמר, שוב הקצה אותנו.
יפה, אם כבר מדברים על חבל, אז מי הרג את קין?
חבל.
לא, 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 למך.
למה?
כן, קין הרג את הבל, לא הפוך.
נכון.
אוי, נכון, אתה צודק.
אם כן, שוב נפלת במתיחה של אומן המתיחות, דוקטור יוסי אלרן.
די נורא, די נורא.
אוקיי, אנחנו ברשותך נסיים את השיחה. רגע.
אם אתה מרצה לי רק דבר אחד, רגע, דבר אחד,
לצערנו, רגע, לצערנו אין לנו זמן, אני מעדיף למרוח את הזמן בפרידה ממושכת איתך, ולא בתוכן מהותי לתוכנית. לא, אני סתם צוחק. בבקשה, לא, לא. אני צוחק, כמובן, בבקשה.
לפני יומיים הוענקו פרסי אמי למפעל חיים.
נכון.
אנשים רבים וטובים קיבלו את הפרס הזה, וכאשר רצינו לסקר ברדיו או בטלוויזיה, כמובן, הייתה השאלה, פרסי חיים, או פרסי מפעל חיים, או פרסי מפעל חיים.
מתי התעשייה תבין שמדובר בפרסי?
נכון.
די.
שאלה טובה, אנחנו נתאמץ.
זה כל שנה מדווחים אותם תקסים, פרסי אמי, פרסי אופיר, פרסי. מספיק, זה לא פרסי.
נכון, אז גם פרסי וגם באותה הזדמנות פרטי פרטים. פרטי,
וואו, מעולה.
לא לפרטי פרטים, אלא לפרטי פרטים.
טוב, אנחנו מודים לך באמת על הדברים האלה. תודה רבה לדוקטור סמדר כהן, לשונאית התאגיד. תודה רבה ולהתראות. הוא ממש בקרוס. אנחנו רוצים להעלות לכאן, לשיחה כמובן, את אומן הדירוגים, אומן המצחק והמדרג הלאומי שלנו, אורן ברזילאי, והיום אנחנו רוצים לדרג את בעלי החיים שהם עדיפים על פני בני זוג. כולנו, חלקנו חיים עם בני זוג, חלקנו חיים עם בעלי חיים, חלקנו חיים עם בעלי חיים ובני זוג, חלקנו חיים עם בעלי חיים כבני זוג. אנחנו רוצים להבין אילו בעלי חיים עדיפים על פני בני זוג. שלום לך, אורן ברזילאי.
שלום, דודו, מה הולך? הרבה זמן, איזה, וואו, שלושה שבועות.
כן.
שלושה שבועות.
נכון.
הסתדרתם בלי הדירוג הזה בסוף התוכנית.
נאלצנו להשתמש בחיקויים זולים.
נכון, בזמן שאני שומע שאתה אומר שאתה מעדיף למשוך את הפרידה מהמרואיינת הזה, והלוואי שאני לא אעלה לשידור. אוקיי, אוקיי, בסדר. קדימה, בוא נגיע לדירוג, אולי זה היה מיותר הקטע הזה.
לא, זה בסדר, יש לנו 9 דקות שלמות לדבר, בבקשה.
אוי ואבוי, אוקיי, טוב, אז אני, קודם כל, אני רוצה להדגיש שהדירוג הוא ספציפית, בגלל שהחורף מגיע, ובני אנוש בכללי מחפשים בן זוג לחורף, ולפעמים...
כן, יש אגדה כזו, נכון? שבני אנשים מחפשים בן זוג לחורף, מישהו להתקרבל איתו.
שהטמפרטורות צונחות, המוח לא מייצר מספיק סרוטונין, ואתה צריך איזשהו משהו ככה...
באמת שצריך לבדוק אם באמת בסרוטונין הוא תולדה של טמפרטורה, שיש קשר ביניהם.
תולדה של אור שמש, כמדומני.
נכון, אתה צודק, אתה צודק. יפה, יפה.
מישהו ממכון דוידסון שיכול לענות על זה.
או שהוא בדיכאון, כי אין אור שמש.
אז בעצם השאלה היא איזה חיה יכולה להחליף בן זוג לחורף.
אוקיי.
וככה עשיתי סוג של טופ 5, שהם לא בדיוק הטופ, כי חלק כמובן פחות טובים. ונתחיל מהמקום החמישי, ששם בצער רב אני נאלץ לשים כלבים.
וואו, למה?
בוא נתחיל מהיתרונות. יתרונות זה שכלב אוהב אותך ומביא לך מתנות, שזה נחמד בבן זוג. בהנחה שרומנטיקה בשבילך זה חלקים של בעלי חיים שהוא מצא ברחוב. וחוץ מזה הוא לא ממש מצטיין ב... זה צריך להוציא אותו ודברים כאלה. אני אומר את זה כי פה הכלבה שלי יושבת לידי ואני אומר את זה ואני מרגיש ממש לא נעים.
לא נעים, הנה גם השגנו סאונד של כלב מאפליקציית הסאונדים שלי.
וואו.
אוקיי, בבקשה. איזה אפקט.
זה מדהים.
בקשה.
זה ממש נשמע כמו כלב. במקום הרביעי נמצא דוב.
דוב?
כן, שיתרון, יש יתרון אחד ושני חסרונות. היתרון זה שהוא באמת הכי טוב בקרבולים. חסרונות, קודם כל, הוא החבר הזה שלא רק, אתה יודע, אתה עובר את החורף ואתה מתחיל, אתה חושב על הקיץ ואתה חושב שיהיה מדהים ואתה מסתכל על הגוף שלך והוא נראה נורא. רוב בני האדם. לא מכינים את עצמו הקיץ, והוא יוצר רזה לגמרי, והוא מוכן לטרוף את העולם, וגם המון 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 דגי סלמון.
כי הוא סוג של ישן שנת חורף, סוג של...
כן, הוא מאבד כמות אדירה מהמשקל שלו, ומתחתב. עוד חיסרון זה שהוא יהרוג אותך.
בזמן החיבוק, כן, נכון? חיבוק דוב גם זה ביטוי ידוע, זהו ביטוי ידוע, כן.
במקום שלישי נמצא חתול ספינקס, אני רוצה לדייק לחתול ספינקס, יפה מאוד. זה ספינקס, אני יכול לשמוע.
כן, אי אפשר להתקיל את מערכת האפקטים מלבד דוב שלא מצאתי.
אני חייב לומר לגבי חתולים שיש לי, אני מאוד אמביוולנטי לגבם, כי היחס שלי לחתולים הוא כמו היחס שלי לקבוצת הכדורגל ביתר ירושלים. זאת אומרת, אני לא מת על חתולים, אני אוהב חיות. אני לא מת על ביתר, אני כן אוהב כדורגל. אז זה מין יחסי כזה, אני נהנה לבוז. ולגבי חתול ספינקס, הסיבה שהוא פה זה שהוא באמת נותן את התחושה הכי אותנטית של אור אדם. זה החתולים,
כן,
אנחנו מדברים על אדם חתולים
נכון, שהוא... נכון, אלה החתולים המוזרים האלה, בלי פרווה.
שהוא נטול פרווה, בדיוק.
כן.
ואתה יודע, הוא עושה את הדבר הכי טוב, זאת אומרת, הוא באמת נותן חיקוי אמיתי גם מבחינת רגש, כי הוא נצמד אליך לחורף, אבל הוא עדיין חתול. מה שאומר שהוא יהיה לא נחמד אליך ברגע שיהיה טיפה חם. וזה חיקוי די מתאים לבן זוג לחורף.
לגמרי. אז הוא במקום השלישי.
הוא במקום השלישי. במקום השני נמצא אווז.
שאווז,
בגדול, הוא בן הזוג האידיאלי. מה זה?
רגע, אין לי את האפקט, אז אני אשים תרנגול את זה הכי קרוב.
אבל דיר בעלק לא אשים בגבל.
זה תרנגול, אוקיי, בסדר, סורי. אוקיי. תרנגול, גבר.
קודם כל, אבל זה, אני לא יודע אם אתה יודע, הוא בן הזוג האידיאלי, הוא קודם כל מגיע בחורף. ועוד עניין זה שהוא מונוגמי.
אבזים
הם מונוגמיים לחלוטין, כן, כן.
אוקיי.
הם חיים עם בן הזוג שלהם ומטפלים בו, והם נמצאים ליד הצאצאים פחות או יותר כל החיים שלהם. מגיעים עם פוך בילט-אין, ויש את העניין הזה שהוא כן, הם גם מקנאים לך. בגלל זה בשבילנו אנחנו הרבה פעמים אומרים, אבזים הם חבורה של כאילו, למה הם מתנהגים ככה? הם פשוט מקנאים לך, וזה, אתה יודע, זה סקסי, זה כיף להרגיש ככה.
לגמרי.
כלפי בן הזוג שלך, במקום הראשון, אני לא חושב שיהיה...
הנה רגע, דוקטור יוסי אלרן, מאיפה? לא פייר, השתמשת ביוטיוב, דוקטור יוסי אלרן, לא פייר. אוקיי, מה זה? מה אנחנו שומעים?
אבז.
אבז, אבז. דוקטור יוסי אלרן התרפא עליו דעתו בשידור, הוא שולף אבזים מיוטיוב, בבקשה. אוקיי, אנחנו במקום ה...
במקום הראשון.
ראשון!
ולא יהיה לכם סאונד של זה לדעתי, כי במקום הראשון נמצא קואלה.
קואלה, קואלה. מדוע?
שאני אפילו לא בטוח איזה רעש קואלות עושות, אבל אני יודע שהן נהדרות לחורף, כי קודם כל הן מחבקות, הן רכות, ובעיקר מה שממש צריך בהן, תכונה שיש להן, זה שהן נורא טיפשות. הן נורא 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 טיפשות. זאת אומרת, המוח שלהם קטן בצורה מגוחכת יחסית לגוף, וזה מה שאתה רוצה בסך הכל. אתה לא צריך עכשיו שהוא יתחיל להביע דעות, אתה לא צריך עכשיו שזה, אתה צריך שיהיה שם בשבילך, יחבק, ושלא לא יתחיל פתאום לחשוב. וקואלה מספקת גם, מודה שהיה קצת התלבטות לגבי הצלנים, והקואלה עקפה אותם בזכות באמת גודל המוח הבאמת באמת מעליב שלהם.
אז הקואלה, בבקשה, במקום הראשון אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לאומן המצחק והמדרג הלאומי אורן ברזילאי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
זהו, הקואלה במקום הראשון. דוקטור יוסי אלרן, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזו, אבל אתה עדיין יכול כמובן לסגור את נושא הזוגיות?
כן, אז אולי בעצם את העיקר, לא אמרנו, השארנו את זה לסוף, מאיפה בעצם, אם הכל זוגי בטבע, ובאמת דיברנו
על... לא הכל, כמו שאמרת, אבל הרבה, כן. לא הכל, אבל
באמת יש הרבה תופעות של זוגיות, ובעצם סימטריה, אז, והרבה דברים בעצם נובעים מהראשית, מהמפץ הגדול, אז איך זה שאנחנו קיימים בכלל? זאת אומרת, אם הכל באמת מופיע באופן עקרוני, בצורה סימטרית,
כן.
אז התשובה היא שלא הכל באמת זוגי. הרבה מחוקי הפיזיקה הם סימטריים. יש סימטריות של מקום, סימטריות של... החוקים הפיזיקליים, חוק שימור האנרגיה, חוק שימור אתנה, הם נובעים בעצם מהסימטריות הבסיסית שיש באמת בפיזיקה. אבל יש כוח אחד, הכוח החלש בפיזיקה.
שמהו אותו כוח חלש? באמת מזכירים את זה לפעמים, מה זה
כן.
אומר?
זה כוח פנים אטומי, לא ניכנס לזה כרגע כי אין לנו זמן, אבל מסתבר שהוא לא סימטרי, הוא שובר את הסימטריה בטבע, וזו הסיבה ש... בעצם אנחנו לא רואים את לא רואים את הכל בצורה זוגית, אין ממש סימטריה.
סימטריה בטבע, אבל אתה אומר שכן יש סימטריה בין סוגי אנרגיות למשל, נכון? אנרגיה אחת הופכת לאחרת, יש סוג של סימטריה במעברי אנרגיה.
חוקי הפיזיקה הם סימטריים, יש לזה הגדרות, זה נושא סימטריה, זה נושא שלם מרתק בפני עצמו.
ואתה צודק שגם יש קשר בין סימטריה לזוגיות, נכון? או לזוגות, נכון.
נכון. אז אולי פעם נדבר על סימטריה.
אולי, הנה, הרווחנו נושא לתוכנית. טוב, אנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה, אז קודם כל נודה לדוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי במכון דווידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן. תודה רבה לך, זה היה מרתק.
תודה, ואנחנו... אתה יודע מה עוד לא בא בזוג.
מה עוד לא בא בזוג?
שלושה שיודעים.
שלושה שיודעים, בכאן תרבות. בתדרים 104.9, זה גם לא מתחלק לשתיים. ו-105.3 יותר גרוע. טוב, אנחנו מודים לכל מי שעמל על המשדר הזה, תודה רבה למפיקים ולאורחים, אבי שמאי וענת רחל אורי. תודה רבה לדימה קרנצוב שהיה על הביצוע הטכני, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה לאיגל שפירה, שעדיין נמצא בגיאורגיה, נמסור לו דש. אתם מוזמנים להזין לנו מחר, אנחנו עורכים כאן ספשייל מטורף בחיכובו של האורח יונתן גטלי שעבר ג'אט, שיספר לנו שלל עניינים מהותיים מתחום הטלוויזיה, הקולנוע והגלם. שיהיה לכם יום נעים, תודה שהייתם איתנו, להתראות. Thank you.